שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את פרופסור עופר רבן. פרופסור רבן הינו פרופסור למשפטים ומומחה למשפט חוקתי באוניברסיטת אורגון, ומלמד שם כבר הרבה מאוד שנים משפט חוקתי. הסיפור של הפרק הזה מתחיל במייל אחד, שקיבלתי כמה ימים אחרי שערכתי ופרסמתי את הפרק עם עורך דין זיו מאור, שסובר שמותר לרשות המבצעת ולמחוקק להתעלם מבית המשפט העליון במידה והוא פוסק פסיקות בלתי חוקיות. פרופסור רבן שלח לי כמה ימים אחרי פרסום הפרק מייל מנומק בו הוא טוען כי דבריו של זיו אינם מבוססים על המשפט החוקתי האמריקאי ואף לוקים באי דיוק לגבי העובדות. אז בתגובה למייל הזמנתי את פרופסור רבן כדי שנערוך ביחד פרק ונוכל לשמוע גם את הדעה שלו הן על המשפט החוקתי האמריקאי והן על ההיסטוריה האמריקאית, וכמובן יש לקחים גם לארץ מכל גישה. אז מוזמנים להצטרף לערוץ היוטיוב וערוץ הטלגרם החדשים שפתחנו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום עופר.
שלום תמיר, תודה על ההזמנה.
השיחה הזאת היא שיחה ככה די מיוחדת, כי היא שיחה שהיא המשך של שיחה קודמת שעשיתי עם עורך דין זיו מאור, בה זיו הציג תיאוריה של לממשלה או לנשיא, לרשות המבצעת האמריקאית, מותר שלא לציית לפסקי דין של בית המשפט העליון. זיו ניסה לתמוך את התיאוריה שלו במספר פסקי דין תקדימיים של בית המשפט העליון, שבהם הוא הראה באופן עקבי שהמתח הזה בין הרשות המבצעת לרשות השופטת יכול להיות כזה שמופר מדי פעם במקרים חריגים על ידי הרשות המבצעת. זיו גם מציע שאנחנו במדינת ישראל ניקח את התיאוריה הזאת וכמובן ניישם אותה אצלנו כנגד בית המשפט העליון אצלנו, שכשלדעת זיו הוא עושה צעדים שהם חורגים מכל מתחם של סבירות אם לדבר בשפה הזאת, אז ראוי שהממשלה מדי פעם תציב גבול ותגיד אני לא מבצעת את פסקי הדין. וכאן אני אשמח לתת לך את הבמה לפרוס הטיעונים שלך, לענות לזיו, להציע תיאוריה שונה שמתבססת על העובדות, על התקדימים האמריקאים.
טוב, אז קודם כל תן לי לפתוח ולומר שמדובר בתזה מדהימה, אפילו מסוכנת, תזה שהיא אולי נכונה למדינות כמו טורקיה או רוסיה, אבל בטח לא לארצות הברית. אני גם לא חושב שהתזה הזו היא תזה מלאה, זאת אומרת, היא נשמעת לי חצי אפויה, כיוון שלא היה ברור לי אם עורך דין מאור מתייחס רק להחלטות של בית המשפט העליון של ביקורת שיפוטית, או החלטות שגם הולכות מעבר לביקורת השיפוטית, מעבר לפסילת חוקים לדוגמה. גם לא היה ברור לי אם הוא מדבר על החלטות שהרשות המבצעת או הרשויות שמתעלמות מההחלטה חושבות שהיא החלטה לא נכונה, כיוון שנראה היה לי שהתזה שלו חלה גם על החלטות שהן החלטות, יכולות להיות החלטות נכונות לחלוטין מבחינת החוקה, אך עם זאת, אם הן לא מאוד פופולריות, מותר לכאורה לרשות המבצעת או לרשות המחוקקת אולי להתעלם מהן. זאת אומרת שאני גם חושב, קודם כל התזה היא גם תזה מאוד מאוד פרובוקטיבית, גם תזה שהיא לא לחלוטין גמורה מבחינת מה בכלל היא טוענת. אולי חשוב מכל הדברים הללו היא תזה שפשוט אין לה שום תימוכין מבחינת ההבנה הנכונה של החוק האמריקני והמוסדות האמריקניים. היא תזה שנשענת על טעויות, גם משפטיות וגם עובדתיות, שהיו הרבה מהן בהצגת הדברים.
מה שאני מציע מבחינת זה שלא כולם בקיאים בחומר החוקתי האמריקאי כמוך, הוא שננסה באמת לעשות עקב בצד אגודל, ללכת החל ממסמכי הפדרליסט והחוקה האמריקאית, וההבנה הפשוטה, או נקרא לזה האורגינליסטית שלה, וננסה להתקדם קדימה, דרך פסק דין מרבורי נגד מדיסון, מה נקבע שם, והמשך הלאה, כלומר ננסה לעשות מהלך שדומה למהלך של זיו, פשוט עם גם תיקון טעויות שלפי דעתך זיו מתאר בצורה לא מדויקת, וגם הסבר מחדש גם למי שלא הזין לפרק עם זיו, הוא ישמע כאן תיאוריה שלמה שאתה מציג אותה. וככה נוכל לקבל בעצם איזשהו מין, גם הפרק הזה יהיה פרק מלא שאנשים יוכלו להבין ממנו וללמוד, וגם הפרק שזה יהיה פרק מלא ומי שירצה לאמת בין הפרקים יוכל לעשות את זה.
אני לא חושב שאני פה מציג איזושהי תיאוריה משלי, זאת אומרת, המטרה שלי פה היא באמת פשוט לבוא ולסתור ולתקן את כל הטעויות המשפטיות והעובדתיות שנאמרו ברעיון עם עורך דין מאור. אז אולי באמת נתחיל מהחוקה האמריקנית של 1787. דרך אגב, משהו שהוא אולי לא כל כך ידוע להרבה מאזינים או אנשים בכלל, ומשהו ששווה להתייחס אליו, היא העובדה שהחוקה הזו, שמה שאנחנו, החוקה האמריקנית שיש לנו היום, היא בעצם החוקה השנייה של ארצות הברית, מכיוון שלפניה הייתה חוקה מוקדמת יותר, שנקרא The Articles of Confederation.
תקנות הקונפדרציה בעברית?
שהיא חוקי הקונפדרציה, והיא בעצם הוחלפה על ידי החוקה האמריקנית, בעצם בהליך שסתר חלק מסעיפי היסוד של ה-Articles of Confederation. כן, דרך אגב, אני אשתמש בהרבה מונחים באנגלית, אני פשוט לא בקיא מספיק במונחים בשפה העברית. אני
ברור.
את כל הכשרתי רכשתי הכשרתי המשפטית רכשתי בארצות הברית, ואני מלמד בארצות הברית, אז אני יודע לך באמת אם תוכל להוסיף.
כן, אבל רק נוסיף באמת לשומנו שקוראים את הפדרליסט בעברית, גם תקנות הקונפדרציה שאתה תזכיר, גם החוקה האמריקאית במלואה, כולל שלל התיקונים, נמצאים בסוף הספר שהוצא בהוצאה שלהם, הפדרליסט, זה פשוט נמצא בעמודים האחרונים, שווה לעיין, הם רלוונטיים, זאת אומרת, גם זיו אומר שבעצם החוקה סותרת את תקנות הקונפדרציה, כי לא כל המדינות אישרו את החוקה, הייתה מדינה אחת שלא אישרה. ובעצם אי אפשר ללכת נגד הסכם בלאומי אם מדינה כלשהי לא מוכנה שיעשו את זה כנגדה.
זה לא מדויק. בסופו של דבר, כל המדינות ישררו את החוקה האמריקנית. החוקה, the US Constitution, מה שאנחנו מכנים היום החוקה האמריקנית.
כן.
כל המדינות, כל 13 המדינות המקוריות כן ישררו את המסמך הזה. אבל הייתה הפרה מכיוון ש... בעצם במסמך, ב-Articles of Confederation נאמר שההחלטה חייבת בעצם להתקבל פה אחד, מכיוון כדי שיהיה כל שינוי בהחלטה הזו, והאישרור חייב להיות על ידי המדינות. החוקה האמריקנית בעצם אפשרה לחוקה האמריקנית להיכנס לתוקף ללא אישרורן של כל המדינות, למרות שכפי שאמרתי, בסופו של דבר כל המדינות ישררו את זה, הייתה הפרה של ההסכם הקודם מהבחינה הזו, ובנוסף לכך, האישרור של החוקה האמריקנית נעשה בסופו של דבר על ידי ועידות conventions של נבחרים, שנבחרו לצורך אישרור החוקה, וזה לא המנגנון שבעצם ה-Articles of Confederation חייב. זאת אומרת שהחוקה האמריקנית, המסמך המשפטי היסודי ביותר של המדינה האמריקנית, בעצם נולד מתוך חטא משפטי. הוא היה הפרה של החוקה המוקדמת. אבל שוב, זו החוקה האמריקנית של 1787, שמאושררת בסופו של דבר, נכנסת לתוקף כש9 מדינות מאשררות אותו בשנה שאחר כך, וזו החוקה שיש לנו עד היום, שהיא החוקה בעצם הישנה ביותר שעדיין בתוקף בעולם כולו.
וגם עם שינויים קלים, זאת אומרת, החוקה האמריקאית, היא לא רק שהיא בתוקף, אלא היא גם עם שינויים מאוד מאוד קלים לעומת המקור.
בהחלט, החוקה האמריקנית היא חוקה שיש לה 27 תיקונים בלבד. עכשיו, רק לשים את זה בפרופורציה, אנחנו מדברים על 233 שנים מאז האישרור המקורי, ואנחנו גם מדברים על חוקה שבעצם על רחבת הקונגרס הוצאו יותר מ-10,000 תיקונים לחוקה הזו. יותר מ-10,000 תיקונים הוצאו על בקונגרס עצמו, ובעצם כל מה שיש לנו 27 תיקונים, ו-10 מהתיקונים האלה דרך אגב מאושררים כבר ב-1791, הם בעצם חלק
מהחבלי לידה או חלק מהדיבייט המקורי שהיה בפילדלפיה.
נכון, 10 התיקונים הראשונים, ותן לי רק להשלים את המחשבה הזו, 10 התיקונים הראשונים זה מה שנקרא The Bill of Rights, והם כוללים בעצם את הזכויות האזרח הקנוניות שאנחנו חושבים עליהם היום, הזכות לחופש הדת, חופש הדיבור וכולי, ואלו בעצם התווספו למסמך המקורי כסוג של תנאי שמספר מדינות דרשו לאישרור המסמך המקומי, ולכן יש לנו אישרור כל כך מהיר של 10 תיקונים כבר ב-1791. בבקשה, סליחה.
כן, אני אומר, בוא ננסה לרגע להציג את החוקה האמריקאית, ומה היא אומרת על ביקורת שיפוטית? וכמובן בשיחה עם זיו נעזרנו באחד הקבצים הכי טובים שאפשר גם לפירוש החוקה האמריקאית וגם בכלל בשביל להבין מהי דמוקרטיה, מסמכי הפדרליסט.
טוב, אז בוא נתחיל מזה שהחוקה האמריקנית, וזה משהו שעלה ברעיון שלך עם עורך דין מאור, החוקה האמריקנית לא נותנת במפורש לרשות השופטת את הסמכות של הביקורת השיפוטית, את הסמכות, מה שאנחנו קוראים היום, את מה שאנחנו רואים בה היום, את הסמכות לפסול חוקים. זה לא קיים באופן מפורש בחוקה האמריקנית, למרות שהיו דיבורים כאלה וכאלה בין הנציגים שכתבו את החוקה הזו לגבי העניין הזה, אבל בעניין הזה שווה להזכיר שהחוקה האמריקנית, בניגוד ל-Articles of Confederation שהיא החליפה, בעצם מאפשרת להרבה עניינים שאינם מפורשים להתקבל כחלק ממה שקובעת החוקה. זאת אומרת שאין פה שום דבר מפתיע. היום כשמסתכלים על החוק החוקתי האמריקני, יש בלי סוף דרישות כאלה ואחרות, בין אם נוגעות לזכויות אזרח, או אם נוגעות להפרדת רשויות וכולי וכולי, שהם דברים שאינם מופיעים באופן מפורש בחוקה. אם אנחנו נוציא מדוקטרינת הדוקטרינה החוקתית האמריקנית את כל מה שלא מופיע במפורש בחוקה, אנחנו נישאר עם קומץ זעיר של מה שדורש את החוקה האמריקנית.
זאת אומרת שכבר אפשר להבין מהדברים שלך, שהדרך הנכונה לפרש חוק או חוקה, זה גם באמצעות איזושהי תורה בעל פה שקיימת, או איזשהם מסמכים מאותה תקופה, שמתייחסים לאותו חוק או לאותו נוסח, ומנסים לדייק אותו, וככה אנחנו בעצם מגיעים לפרשנות שהיא יותר נכונה של הדברים שנכתבו עלי ספר.
נשמע לי שאתה מניח שיש איזושהי תיאוריה של אורגינליות, אוריג'ינליזם, כמו שהיא נקראת בעברית, שהיא הדרך הנכונה לפרש חוקה, ולמעשה לא כך. זאת אומרת שהחוקה האמריקנית לא התפרשה לאורך השנים, ואפילו לא היום מפורשת כעניין, כפרשנות אוריג'ינלית. אנחנו יכולים להיכנס לשאלה של מהי פרשנות אוריג'ינלית, בשביל להסביר, אבל בכל אופן, כל מה למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, מספיק להכיר בכך, שהפרשנות המשפטית בכללה והפרשנות החוקתית באופן יותר פרטני, הן פרשנויות שאינן מוגבלות למה שמופיע באופן טקסטואלי מפורש במסמך שאנחנו מפרשים. עכשיו, האורח שלך בעצם, שוב, התזה שהיא תזה מדהימה, התזה המדהימה שלו שאמרה שבעצם יש נורמה שמאפשרת לרשויות הרשות המבצעת בארצות הברית להתעלם מההחלטות של בית המשפט העליון בארצות הברית, נשען על 5 נקודות בהיסטוריה המשפטית האמריקנית, ואולי כדאי שאני אתחיל לדבר על 5 הללו, ונעבור, וכך נעבור בעצם על התזה, ונראה אם בעצם יש לה את התימוכים שהאורח שלך טען שיש
לה. אני גם אשמח אם תציג, קודם כל דבר ראשון, את הדרך שלך לפרש, ורק אז ננסה להבין איך זה סותר את התזה של זיו, ככה שהפרק הזה יעמוד בזכות עצמו. זאת אומרת, אנחנו עושים עכשיו מסע בתוך ההיסטוריה החוקתית האמריקאית, תנסה להציג את 5 נקודות, את הפרשנות שבעיניך היא הנכונה, או את הפרשנות המקובלת, call it as you like, ואחר כך תגיד במה זה סותר את התזה של זיו מאור, נראה לי ככה יהיה טוב יותר למי שלא הזין לפרק עם זיו, או למי שהפרק של זיו לא תרי בזיכרונו. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אז שוב, אז מה שאני אעשה זה שאני פשוט אתמצת את התזה שלו, מכיוון שאני לא חושב שיש פה איזשהו, לא חייב לי, זאת אומרת, חילוקי הדעות הללו בינינו אינם קשורים לדעתי לפילוסופיה של פרשנות משפטית, בהכרח. יש פה פשוט חילוקי דעות לגבי איך להבין החלטות מסוימות ואת התגובות של הרשויות האמריקניות להחלטות הללו. אז אולי באמת אני אעבור דרך, ואם אתה תוכל שוב, אם יש לך הערות לגבי מקרה כזה או אחר, אז בבקשה תוסיף את השיר על ההצגה שלי של הדברים, אבל למיטב זיכרוני, עורך דין מאור באמת מתחיל במארברי ומדיסון, כמו שמתחיל כל קורס בחוק החוקתי האמריקני, שזו החלטה מ-1803, שקבעה שלמרות שלא נקבע כך במפורש בחוקה, בעצם בית המשפט העליון של ארצות הברית יכול לפסול חוקים, אם הוא מוצא שהם מפרים את החוקה האמריקנית. עכשיו, עורך דין מאור מתנגד לפרשנות הזו, אבל אנחנו לא צריכים להיכנס לעניין הזה, מכיוון שאין שום ספק, והוא מכיר בכך, שכך מבינים היום, וכך מבינים כבר בעצם מאות שנים את ההחלטה הזו, וכך היא, זו מהות ההחלטה. זאת אומרת, מהות ההחלטה, כפי שאנחנו מבינים אותה, גם היסטורית וגם היום, היא שהיא מאפשרת לבית המשפט העליון לפסול חוקים שהוא מוצא שהם מפרים את החוקה, למרות שלא נאמר כך מפורש בחוקה, ושוב אני אומר, אין בכך שום דבר יוצא דופן.
נכון. אבל אני צריך רגע לשקף בכל זאת, כי שוב, למי שלא שוחה בחומר. זאת אומרת, זיו אומר שבפסק דין עצמו, מהקריאה של הפסק דין עצמו, ושל גם הדרך שבו הוא התקבל בציבור באותה תקופה, לא הייתה כוונה למחוק את החוק מעל דפי ספר החוקים, אלא להתעלם מחוק אל מול החוקה במקרה קונקרטי. זאת אומרת, אם מגיע עניין לפני בית המשפט העליון האמריקאי, הוא יכול להעדיף, או הוא צריך להעדיף את החוקה על פני חוק, אבל הוא לא מוחק את החוק, אלא במקרה הספציפי הזה, הוא מבצע אקט של פרשנות, של קדימות, שבעצם מתעלם מהחוק נקודתית למקרה הזה. אני רגע אצטט בתוך הפדרליסט, שהיא בסופו של דבר, אחד ממסמכי הפרשנות של החוקה, אני מתוך הפדרליסט 78, במהדורה העברית, זה עמוד 389. מידה של מבוכה בנוגע לזכותם של בתי המשפט לבטל את תוקפם של חוקי בתי המחוקקים, כאשר הם נוגדים את החוקה, נוצרה מסברה דמיונית כי מדוקטרין הזאת השתמע עליונות של הרשות השופטת. זאת אומרת, כאן, המילטון אומר, בעצם שכן, יש לבתי המשפט אפשרות לבטל חוקים כאשר הם נוגדים את החוקה.
תראה, ההבחנה הזו בין ביטול נקודתי במקרה ספציפי לבין ביטול חוק בכללו, היא בעצם הפרדה מאוד ידועה בחוקה, בדוקטרינת החוקתית האמריקנית, והיא הבחנה שבעצם מקובלת בהרבה חוקות ברחבי העולם. באנגלית היא נקראת ההבחנה בין as applied invalidation ו-facial invalidation. בתי המשפט בארצות הברית, מתוך צניעות משפטית, בעצם מעדיפים באופן נחרץ לפסול באופן נקודתי. זאת אומרת, זה לא משהו שבעצם נעלה מהתפריט של בתי המשפט עם מרבי versus מדיסון, להפך. בתי המשפט מעדיפים לבטל לא את החוק, לא למחוק חוק, כפי שהגדרת זאת, אלא פשוט לקבוע שבמקרה הזה, החלת החוק איננה חוקתית, ובמקרים יותר יוצאי דופן, הם בעצם מבצעים את הביטול. אבל רוב ההחלטות החוקתיות בעצם מבצעות את מה שנקרא as applied invalidation. זה נכון שמרברי versus מדיסון, והרבה תקדימים שבאו אחריו, מאפשרים גם ביטול חוק בכללו. הנתונים שתחתם בעצם מבטלים חוק בכללו, כוללים את הקביעה לדוגמה, שהחוק לא רק שהוא לא חוקתי להכיל אותו במקרה הספציפי שלפנינו, אלא בעצם רוב ההחלות שלו אינן חוקתיות. ואז בעצם אין הבדל בין כל פעם ללכת שוב ושוב להחליט שיש פה הפרה של החוק בהחלה, הפרה של החוק בהחלה, בתי המשפט פשוט אומרים, זה חוק שאיננו חוקתי.
כן, האמת היא גם, אני חייב לומר, בין חוק לחוק במדינה שאין לה חוקה, יש כללי קדימות. החוק המאוחר, החוק בעצם החדש, תראו תקף על פני החוק הקודם, לא מוחקים את החוק הקודם, פשוט אומרים, בסתירה ביניהם, לגבי העניין הזה, החוק המוקדם יותר הוא זה שתקף. וכלומר, יש המון כללים פרשניים, זה לא איזה משהו שמיוחד לפרשנות חוקה, אם אפשר לומר.
נכון, אני דרך אגב גם מסכים עם הטענה, שהיא טענה שיש אנשים שאינם מסכימים איתה, שבעצם אין הבדל מהותי בין פרשנות חוקתית לבין פרשנות חוקית. פרשנות של חוקים שמעבירה רשות מחוקקת לבין פרשנות של חוקה. והרבה מהכללים הללו באמת חלים על שניהם במידה שווה. טוב, בוא נתקדם למקרה השני, שהאורח שלך בטעות טוען שהוא ההחלה הראשונה של מרברי וי מדיסון, וזה המקרה של וורצ'סטר versus ג'ורג'יה. זה מקרה החלטה מ-1832.
שמה קורה בה? רק תזכיר לנו.
זה בעצם ערעור לבית המשפט העליון של ארצות הברית, מהרשעה פלילית שנעשתה תחת חוק של מדינת ג'ורג'יה. של אדם, מיסיונר כלשהו, שנכנס לטריטוריה של, של אינדיאנים, לא, אין לנו שום סיבה להיכנס לפרטי המקרה הזה, מעבר להבחנה שמדובר פה בעצם בערעור, שוב, ערעור על הרשעה פלילית. ההרשעה הפלילית הזאת היא הרשעה שהתקבלה תחת החוקים של מדינת ג'ורג'יה, ובית המשפט העליון של ארצות הברית באמת קובע שההרשעה הזו הייתה בניגוד לחוק. עכשיו, עורך דין מאור עשה פה מספר טעויות גסות. קודם כל הוא טען שההחלטה של בית המשפט העליון של ארצות הברית וברוצ'סטר נגד ג'ורג'יה פסלה חוק פדרלי. בכלל לא נכון. למעשה ההחלטה הזו לא דנה בחוק פדרלי מבחינת החוקיות, מכיוון שההחלטה שוב דנה בחוק של מדינת ג'ורג'יה וקבעה שהחוק של מדינת ג'ורג'יה לא היה חוקי. עכשיו מעבר לכך, עורך דין מאור אמר שוב בטעות שבעצם פסילת החוק הפדרלי, ושוב לא הייתה פה פסילה של חוק פדרלי אלא פסילה של חוק של מדינה, נעשתה על רקע זכויותיהם החוקתיות של בני שבט הצ'רוקי, זה ה-American Indians, האינדיאנים שהטריטוריה שלהם עמדה פה, הסטטוס של הטריטוריה שלהם היו פה, היה פה חלק מעניין ההחלטה הזו. עכשיו, זה לא נכון, מכיוון שההחלטה הזו בעצם נשענה רובה בחולה על כך שהחוק של מדינת ג'ורג'יה מנוגד לחוק של הקונגרס, למעשה הוא מנוגד לאמנה של הקונגרס שמתייחסים אליו כאל חוק, ולכן בעצם הוא איננו תקף. עכשיו זה משהו, רק לחדד את הדברים, זאת אומרת מדובר פה בפסילה של חוק, אבל החוק הזה פסול לא מכיוון שהוא מתנגד באופן ישיר לאיזשהו סעיף של החוקה האמריקנית, אלא החוק הזה לא תקף, מכיוון שהוא מנוגד לחוק שהעביר הקונגרס האמריקני, והחוקה האמריקנית יש לה סעיף שנקרא The Supremacy Clause, שאומר שאם יש התנגשות או קונפליקט בין חוק של מדינה לבין חוק פדרלי, החוק הפדרלי הוא מנצח, וחוק המדינה איננו תקף. עכשיו דרך אגב זה סעיף ה-Supremacy Clause, הוא סעיף מחויב המציאות, כמובן, אם אתה רוצה איזשהו שלטון מרכזי פדרלי, אתה חייב שיהיה supremacy clause, סעיף שהיה גם הופיע סעיף דומה ב-Articles of Confederation, שאמרנו שהחוקה האמריקנית החליפה, אבל בסיכומו של דבר, לא מדובר פה בכלל בהחלה של Marbury v. Madison, לא מדובר פה בביקורת שיפוטית, כפי שMarbury versus Madison דיבר עליה, מדובר בהחלה של עיקרון אחר לחלוטין בחוק האמריקני.
כן, ומרבורי דנגל וניסון בעצם דיבר על פסילה של חוק פדרלי כשהוא סותר את החוקה, ובמקרה הזה, המקרה היה שהחוק הפדרלי, לא החוקה, סתרה חוק מדינתי, חוק של מדינת ג'ורג'יה, ולכן בסתירה כזאת בין חוק פדרלי לחוק מדינתי, החוק הפדרלי גובר, ולכן דינו להיות זה ששופטים על פיו וזה שקובע, ולא החוק המדינתי.
נכון, החוק המדינתי מתבטל. שוב, לא הייתה פה בכלל החלה של Marbury versus Madison, בניגוד למה שטען עורך דין מאור. עכשיו, מעבר לכך, עורך דין מאור, אחרי זה הוסיף וטען, מכיוון שהוא לא הבין את ההחלטה, שמדובר פה בסירוב של נשיא ארצות הברית, אנדרו ג'קסון, לציית להחלטה של בית המשפט העליון של ארצות הברית. אנדרו ג'קסון, אחרי ההחלטה הזו, אמר, באופן מאוד מפורסם, או ידוע לשמצה, אם תרצה, שהוא אמר, בית המשפט אמר את דברו, עכשיו בית המשפט יכול לאכוף את מה שהוא אמר. אבל אנדרו ג'קסון הוא לא, בעצם המעמד שלו במסגרת ההחלטה הזו, אינו מעמד של מישהו שנאמר עליו שהוא מפר את החוק. החלטת וורצ'סטר ורסס ג'ורג'יה בעצם קבעה שחוק של מדינת ג'ורג'יה, שתחתיו נמצא אדם אשם בפלילים, איננו תקף. מה שאמר אנדרו ג'קסון בעצם, זה שהוא לא ישתתף עכשיו באכיפה של החוק, אם מדינה ג'ורג'יה תסרב לשחרר את האסיר הזה, תחת החלטת בית המשפט העליון.
רגע, זה כמו שבישראל, נגיד, בית המשפט ייתן איזשהו צו לעיריית תל אביב, ונתניהו יגיד, החלטה של בית המשפט היא החלטה שאני לא מתכוון להשלים איתה, או לא מתכוון לעזור באכיפה שלה, אבל יש לעיריית תל אביב פקחים, יש משטרה, לא צריך את נתניהו בשביל ליישם משהו בעיריית תל אביב.
זה קודם כל, אבל מעבר לכך, לא מדובר ביחסי הכוחות בין ממשלת ישראל לעיריית תל אביב, מכיוון שעיריית תל אביב היא לא ריבון, בעוד שמדינת ג'ורג'יה היא כן ריבון תחת החוקה האמריקאית.
כלומר, זה אפילו עכשיו, יותר קיצוני מהסיפור המצחיק שסיפרתי.
בוודאי, מכיוון שפה, וזו תקופה דרך אגב שבה הכוחות, מערך הכוחות שבין המדינות, לממשלה הפדרלית באמת מתעצב, זאת אומרת, שוב, אלו החלטות שמתקבלות זמן לא רב אחרי האישור של החוקה האמריקנית, ויש פה מאבקי כוחות.
אני רגע אסביר, כי כיום המעמד של הנשיא האמריקאי הוא מעמד, לפחות הלכה למעשה, או המעמד בכלל של הממשל הפדרלי, הוא הלכה למעשה מעמד הרבה יותר חזק ממה שנראה לי שהחוקה התכוונה אליו. זאת אומרת, החוקה נראה שהתכוונה להשאיר 99.9% מהכוח אצל המדינות. הממשל הפדרלי אחראי על סחר חוץ, על כל מיני מכסים, על דרכים כאלה ואחרות, לסלול כבישים בין מדינתיים, או מסילות רכבת, או לפחות נקרא לזה לפתור פלונטרים כאלה שנוצרים כתוצאה מאיזשהו ניגוד אינטרסים, וצבא, יחסי חוץ. זה מה שנראה לי מפרשנות של החוקה האמריקאית, של מסמכי הפדרליסט, של ההבנה של הסנטימנט שהיה באותה תקופה, וכיום השלטון הפדרלי מכתיב מדיניות בתחומים של איכות סביבה, בתחומים של חינוך, של רווחה, של בריאות, מזרים הרבה מאוד תקציבים, ובאמצעות התקציבים האלה הוא בעצם עוקף את המגבלות החוקתיות. הוא אומר, אני מגייס כספים בדרך כזאת או אחרת מיסים פדרליים, ואם מדינה מסוימת רוצה את העזרה שלי בכל מיני פרויקטים מיוחדים של מאות מיליארדי דולרים, אז תעשו זה לפי הכללים שלי, וזה בעצם דרך לעקוף את בעצם הפרדה הזאת בין המדינות לבין הממשל הפדרלי, שאמורה להיות זה שיש תחומים שבהם רק הממשל המדינתי מתעסק, שזה בעצם רוב רובם של התחומים של חיי אזרח, ויש תחומים מאוד קטנים שהממשל הפדרלי מתעסק בהם.
אז אני אומר מספר דברים על הטענה הזו. זו טענה דרך אגב שהיא נשמעת רבות מצד חוגים מסוימים בארצות הברית, בעיקר חוגי ימין, אבל יש כמה תשובות להשגות הללו. קודם כל, משהו שלא הזכרנו קודם, הוא שבעצם מטרתה של החוקה האמריקנית, והסיבה שבגללה היא באה והחליפה את ה-Articles of Confederation, או במילים אחרות, הסיבה שבגללה Articles of Confederation בעצם היא חוקה שנכשלה והיה צורך להחליף אותה, היא מכיוון שה-Articles of Confederation לא נתן מספיק כוח לממשלה הפדרלית. החוקה האמריקנית בעצם יצרה לדוגמה את הענף, את הנשיאות, יצרה את הענף השיפוטי הפדרלי וכולי, ונתנה לממשלה הפדרלית הרבה הרבה יותר כוח ממה שניתן לה תחת ה-Articles of Confederation. אז כשאנחנו חושבים אם באמת הממשלה הפדרלית היום זכאית לכל הכוחות שהיא מפעילה, בוא לא נשכח שבעצם כל מטרתה של החוקה האמריקנית, בכך שהיא החליפה את החוקה הקודמת, היה להעניק לממשלה הפדרלית הרבה הרבה יותר כוח. ואכן החלטות מוקדמות מאוד של בית המשפט העליון בארצות הברית, שהתקבלו מספר שנים מועט אחרי אישרור החוקה, אמרו במפורש שפה מדובר בהגדלה אדירה של הכוח של הממשלה הפדרלית, ולא רק זו, אלא שהחוקה האמריקנית צריכה להתפרש כך שהממשלה הפדרלית יש לה לא רק את הכוח שניתן לה באופן מפורש בחוקה, אלא גם כוחות שניתנים באופן מובלע בחוקה, מה שנקרא implied powers. זאת אומרת שמלכתחילה היה ברור שפה נוצרת ממשלה פדרלית עם הרבה יותר כוחות ממה שמשתמע אולי, ממה שאמרת. עכשיו, גם מבחינת החוקה האמריקנית, הלשון של החוקה האמריקנית עצמה, גם מבחינת ההחלטות השיפוטיות של החוקה הזו, מהר מאוד אחרי שהיא מאושררת.
אז אני אנסה רגע לדייק. בבקשה. כלומר, יש לנו את תקנות הקונפדרציה שנותנות המון 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 כוח למדינות, וממשל פדרלי די אימפוטנטי, שאחר כך הוביל למשבר חוקתי, שכונן את החוקה הנוכחית, ואז מהחוקה הנוכחית, בתהליך ארוך שנים, של מעל 200 שנים, יותר ויותר ויותר כוח עבר לממשל הפדרלי, או אפילו אפשר להסתכל על זה במחנה מוניטרית, של כמה כסף מגויס על ידי הממשל הפדרלי, וכמה על ידי הממשל המדינתי, אז הרבה מאוד מההחלטות שבעבר התקבלו על ידי ממשל מדינתי, עוברו הם לפדרלי, כמובן שחלק מהסיבות לכך, זה לא רק איזה שם אג'נדות של תפיסת עולם, אלא גם באמת, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, אפשר לבצע פיקוח יותר הדוק על כל מה שקורה ברחבי היבשת הזאת. ובעבר, בסוף המאה ה-18 או במאה ה-19, קשה מאוד לשלוט מוושינגטון הבירה באיזשהו מדינה שנמצאת במרחק של שבועיים או שלושה נסיעה בקרקריים, לא חודש או חודשיים. וכיום שזה אפשרי, אז יש נטייה הולכת וגוברת לבוא ולהכתיב מלמעלה הדברים שהם נראים יותר יעילים, יותר מתוכללים, יוצרים פחות סתירות בין מדינה למדינה, ומין יוצרות איזה גם עם חדש שנוצר אחרי מלחמת האזרחים, נוצר באמת עם יחסית אחיד, כלומר יחסית שמרגיש תודעה לאומית אחידה, ופחות תודעה מדינתית נפרדת לכל מדינה ומדינה, וזה מה שנראה לי שבעצם יש מסמכי הקונפדרציה שנותנים המון כוח למדינות, החוקה שנותנת קצת יותר כוח למשל הפדרלי, ויהיה איזה מין תיקון על המצב שנוצר, שבעצם הוביל לחקיקת החוקה, והיום אנחנו במצב יותר קיצוני, שנותן יותר כוח למדינה הפדרלית, כמובן שמדינת ישראל, בתוך כל הדבר הזה, היא הכי הכי קיצונית לכיוון ממשל ריכוזי אשר בירושלים, סתם בשביל מאזיננו הישראלים שינסו להבין את התפיסה החוקתית האמריקאית. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, אז שוב, אז תן לי לחזור ולומר, הטענה שהממשלה הפדרלית היום מפעילה, או יש לה כוח שלא היה אמור להיות הכוח שלה, הוא שוב, לא נכון, קודם כל מבחינת הראייה של של החוקה האמריקנית, ולמה בכלל היא, 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 היא נכתבה ואושררה. זה גם לא נכון מבחינת ההחלטות המוקדמות ביותר של בית המשפט העליון האמריקני תחת החוקה האמריקנית, שמלכתחילה קרא את החוקה, פירש את החוקה האמריקנית כמעניקה המון כוח לממשלה הפדרלית. מעבר לכך יש עניין, את עניין התנאים על על הקרקע, כפי שאמרת, לדוגמה, כך לדוגמה את ה-commerce clause, שזה אחד המקורות הגדולים ביותר לכוח פדרלי, זה סעיף שמאפשר לממשלה הפדרלית, בעצם לעשות רגולציה על מסחר בין מדינות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על המאה ה-18, אנחנו מדברים על כלכלות שהן סך הכל די מופרדות אחת מהשנייה. כשאנחנו מדברים על המאה ה-21, אנחנו מדברים על כלכלות שהן הרבה יותר אינטגרליות זו לזו, שמה שמיוצר במדינה אחת, אחרי זה משתמשים בו כאבן היסוד למה שמיוצר במדינת אחרת וכו' וכו'. זאת אומרת ש... לא צריך שיהיה פה שינוי קונספציה של החוקה האמריקנית, בכדי להבין ששינויים בתנאים של הכלכלה האמריקנית, האינטגרציה הולכת וגוברת בין הכלכלות של המדינות, לדוגמה, זה תהליך שכמובן מגביר את כוחו של הממשלה, של הממשל הפדרלי, מכיוון שיש לו את הכוח לפקח על המסחר הזה. זה דבר שני. הדבר השלישי שאני גם רוצה לציין, זה שלאורך השנים היו כמובן תיקונים לחוקה האמריקנית, שהעבירו המון כוח לממשל, ממשל הפדרלי. אתן לך דוגמה, כמובן, הדוגמה הקיצונית ביותר, וזו דוגמה שמתייחסת לזכויות אזרח. אחרי מלחמת האזרחים, יש את התיקונים, תיקוני מלחמת האזרחים של החוקה האמריקאית, התיקון ה-13, 14 ו-15 לחוקה האמריקנית, שנותנים לקונגרס כוח רגולטורי לאכוף אותם. זאת אומרת שזה עוד נדבך בהוספה הזה של כוח לממשלה הפדרלית. זאת אומרת, שוב, הממשלה הפדרלית היא באמת ממשלה עם המון, עם המון כוח, או לדוגמה, עוד תיקון שנותן כוח לממשלה הפדרלית, תיקון שמאפשר להטיל מיסים. אז כן, יכול להיות שכשאנחנו קוראים היום את הפדרליסט, ואנחנו מסתכלים על כוחה של הממשלה הפדרלית היום, נראה לנו יש פה הגדלה של כוחו של הממשל הפדרלי מעבר למה שתוכנן בהתחלה, אבל יש הרבה סיבות שמסבירות, הרבה סיבות מוצדקות שמסבירות את העניין הזה.
ברור, אנחנו כבר לא במאה, סוף המאה ה-18, וכמובן יש גם התאמות שהן ממחויבות המציאות, וגם שוב, יש תפיסות עולם. אם אפשר ככה לצייר באמת את המפה הפוליטית, אז הרפובליקנים הם בעד יותר כוח למדינות, והדמוקרטים הם בעד ממשל פדרלי חזק כמו היום, או אפילו טיפה יותר חזק.
זה משהו שעובר לאחרונה תהפוכות, עבר לאחרונה תהפוכות, בוא נאמר, שאולי חשף את הצביעות של שני הצדדים. מכיוון שכשיש לנו ממשל פתאום כמו ממשל טראמפ, פתאום כל הדמוקרטים מתחילים לדבר על זכויותיהם של המדינות, וכל הרפובליקנים מדברים על כוחה המוצדק של הממשלה הפדרלית. אבל טוב, זה עניין.
אבל אנחנו פה לא באים לדבר עם פוזיציה, רציתי רק להגיד את הדבר הזה, כדי שככה קצת יהיה למאזינים איזשהו כלל אצבע, לדעת מי בעד מה.
ושוב, העניין הזה של כוחן של המדינות מול כוחה של הממשלה הפדרלית, זה משהו שכמובן, חילוקי הדעות בנוגע לעניין הזה התחילו מתקומתה של האומה האמריקנית ונמשכים איתנו עד היום. זאת אומרת, אלו עניינים מהותיים לפוליטיקה של אז, דרך העבדות כמובן, לעניין הסגרגציה הגזעית וכולי, והיום הם עניינים מהותיים לנושאים כמו ביטוח הבריאות, או נושאים כמו הפלות. זאת אומרת שאלו עניינים מאוד חשובים לפוליטיקה האמריקנית.
אז עכשיו בעצם אחרי שדיברנו על ג'קסון ותקופת נשיאותו, אנחנו מגיעים לאיזשהו מין שקט, יש קצת שקט מהאינדיאנים, ואנחנו מגיעים למלחמת האזרחים עוד מעט, ומה הפסק דין הבא?
כן, טוב, האינדיאנים, האמת, אין להם הרבה שקט, הם די סובלים בתקופה
הזאת. לא, יש להם את שביל הדמעות, ואני מתכוון, הם מנקודת מבט אמריקאית, יש יותר שקט מהאינדיאנים אחרי שהם מגרשים אותם.
כן, שקט לאויביהם ולא להם.
נכון.
כן, בוא נעבור למקרה, זאת אומרת, דיברנו על מרברי versus מדיסון, דיברנו על וורצ'סטר versus ג'ורג'יה, וההחלטה השלישית, עליה דיבר עורך דין מאור, היא החלטת הדרד סקוט, ההחלטה ידועה לשמצה, אחד מהכתמים השחורים על המוניטין של בית המשפט האמריקני, החלטה שמתקבלת ב-1857, שהיא החלטה שבעצם יש לה מספר קביעות, אחת הקביעות השעורייתיות ביותר שלה, היא הקביעה ש... תושבי השחורים של ארצות הברית, בין אם הם עבדים או בין אם הם בני חורין, הם בעצם אינם אזרחי ארצות הברית, ולכן לא יכולים לתבוע בבית משפט.
אין להם סטנדינג, אין להם זכות עמידה.
נכון, ומעבר לכך, זו גם החלטה שביטלה את פשרת מיזורי, שהיא פשרה בין תומכי העבדות למתנגני העבדות, שמדברת על אילו מדינות בעצם יכולה להתקיים בהם העבדות. שוב, זו החלטה אגומה ביותר מבחינה מוסרית, וזו גם החלטה שהרבה אנשים חושבים שהביאה בעצם, או קדמה בסופו של דבר, את מלחמת האזרחים העקובה מדם, שפרצה 4 שנים אחרי ההחלטה הזו, והיסטוריונים רבים חושבים במידה לא מועטת בגלל הבעיות שיצרה ההחלטה הזו, בכך שהיא לא אפשרה לפשרה פוליטית להתקיים באופן שהיה אולי יכול למנוע את מלחמת האזרחים הזו.
אני רוצה לחדד את הנקודה, זאת נקודה מאוד חשובה מה שאלת כרגע, זאת אומרת, הכלי המרכזי של פוליטיקה הוא כלי של פשרה, זאת אומרת, קשה מאוד בדרך כלל להגיע להחלטות ללא פשרה, הרבה פעמים נשיא מפלגה אחת, הקונגרס ומפלגה שנייה והסנאט מפלגה שלישית, בית המשפט העליון בכלל מתנגד, וצריך איכשהו בעצם לבוא ולמצוא את האינטרסים המשותפים, או את הפשרה שכולם יכולים לחיות איתה. הכלי של בית משפט הוא בדרך כלל כלי לוגי, כלי שמנסה להגיע להכרעה חותכת, לאיזשהו מין מהלך רציונלי שניתן להגן, לעמוד מאחוריו, ושהוא יהיה תקף בכל זמן ובכל עידן. ובמקרה הזה של דרד סקוט, בעצם אנחנו רואים שבית המשפט העליון ניסה להגיע לזה הכרעה חותכת, והכרעה חותכת במקרה הזה היא גם באמת, היא גם נשמעת מאוד רע, זאת אומרת שאדם שחור אין לו בכלל זכויות, הוא סוג של רכוש, לא יכול בכלל לאתור לבית המשפט, ולעומת זאת, בכלים הפוליטיים מגיעים לפשרות, והרבה פעמים תהליכים חברתיים הם כאלה שהרבה יותר טוב יהיה אם נגיע אליהם לפשרות, ואז אחרי שהמצב החברתי ישתנה נגיע לעוד פשרה ועוד פשרה ועוד פשרה, זאת אומרת, אף פעם אנחנו לא סוגרים את הדלת בפני פשרות, מחשבה מחודשת, כי בסוף אף אחד לא הגיע לצדק המוחלט, ואילו בית משפט, הכלי שלו הוא כלי שלאו דווקא מתאים להינדוס של חברה, כי הוא קובע איזושהי קביעה לוגית נחרצת, שלא מותירה מקום לאלה שנשארו במיעוט לטעון טענות, כי כאילו בית המשפט העליון הכריע, וגם לדעת רבים, יש לו כוח שהוא לא רק כוח שיפוטי, אלא גם כוח מוסרי וכוח נורמטיבי לבית משפט, ולא סתם איזה גוף פוליטי כזה שמונע מאינטרסים.
זו נקודה פילוסופית מאוד מעניינת, אני לא בטוח שאני מסכים איתה. זאת אומרת, כשאני חושב על החלטות של בית המשפט העליון של ארצות הברית בענייני החוקה האמריקנית לדוגמה, אני יכול לחשוב על אין ספור דוגמאות של החלטות שהן החלטות ביניים כאלו, שגם לא פוסקות באופן נחרץ לכיוון זה או אחר, וגם נותנות הרבה הרבה גמישות למקבלי החלטות שבאים אחריהם בנוגע לעניינים הללו. זאת אומרת שאני לא משוכנע שבעצם ההחלטה השיפוטית יש בה משהו בהכרח יותר נחרץ מהחלטה פוליטית אחרת. במקרה הזה, אתה בהחלט צודק, זאת אומרת, במקרה הזה ברור שבית המשפט הוא נקט בעמדה מאוד בדיעבד, בטח נראית לנו מאוד קיצונית, וגם בזמנו הייתה עמדה שהייתה מאוד בעד העבדות במדינה שהייתה שסועה, לגבי העניין הזה. דרך אגב, לא ברור שההחלטה הזו היא החלטה מוטעת. בל נשכח שהחוקה האמריקנית באמת הגנה על מושג העבדות, הגנה על מוסד העבדות. היא לא עשתה, דרך אגב, המילה עבדות לא מופיעה בחוקה האמריקנית, אבל זו חוקה שמגנה על המוסד הזה, מכיוון שהיה ברור לכולם, זוהי העסקה עם השטן שעשו האמריקנים כשהם איחדו את המדינות, היה ברור לכולם שאם לא תהיה הסכמה של מדינות הצפון להגן על מוסד העבדות, מדינות הדרום לא יצטרפו לאיחוד ולא ייצרו את מדינת ארצות הברית. דרך אגב, זה משהו מעניין להבחין בו, שזו מדינה ללא שם, נכון? תחשוב על זה. ארצות הברית, בכלל אין שם למדינה הזו, זה איחוד של מדינות, והאיחוד הזה לא היה מתקיים בעצם, עם מדינות הצפון שלא היו מוכנות להכיר במוסד העבדות, ולא היו מוכנות שהחוק בעצם יגן עליו. זאת אומרת, לא ברור בכלל בעצם אם זו החלטה שאיננה נכונה, לדוגמה, יכול מאוד להיות שזו החלטה נכונה מבחינת האינטרפטציה של החוקה האמריקנית, אבל אין שום ספק שזו הייתה החלטה שהיא קטם מוסרי, החלטה שבעצם מבחינה פוליטית הוכיחה את עצמה כאחת הכי הרסניות של בית המשפט העליון, ותוך 4 שנים אנחנו מגיעים למלחמת האזרחים. תני רק לומר במסגרת הדיון שלנו בתזה הפרובוקטיבית של האורח שלך, שההחלטה הזו כמובן לא תומכת בתזה שלו, מכיוון שזו כמובן החלטה שקובדה. זאת אומרת, שאי אפשר להניח, ממנה שיש איזושהי נורמה של חוסר ציות להחלטות של בית המשפט העליון.
אני רוצה רגע, אבל רק פשוט שנחזור נקרא לזה, מה הייתה ההחלטה? זאת אומרת, אם תוכל להזכיר לנו, מה החליטו בדרד נגד סקוט?
ההחלטה, זה היה תביעה בבית משפט פדרלי, של אדם שהיה עבד של אדון מסוים במדינות הדרום, אדם שבעצם שירת בצבא בזמנו, והוא לקח איתו את העבד למדינות שלא הייתה בהן עבדות. החוקים בזמנו היו מאוד מסובכים בעניין הזה, אבל הייתה פה טענה שבעצם מכיוון שהעבד הזה בילה שנים במדינות שלא הייתה בהן עבדות, בעצם הוא לא יותר עבד והוא שוחרר. הוא בא לבית המשפט הפדרלי, דרך אגב, לאחר מותו של האדון שלו, שהוריש אותו לאשתו וכולי.
הכוונה היא, מה חשוב בהחלטה הזאת מבחינה, נקרא לזה, פדרלית, או כלל ארצות הברית? למה אנחנו בכלל זוכרים עוד איזו החלטה שהייתה באמצע המאה ה-19? מה כל כך חשוב בה? היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז שוב, אנחנו זוכרים את ההחלטה הזו קודם כל בגלל הגזענות המדהימה שלה, שאומרת שהתושביה השחורים של ארצות הברית, שוב, תרשי להזכיר, בין אם הם עבדים ובין אם לאו, זאת אומרת שזו החלטה שמדברת גם על בני חורים שחורים, בעצם אינם אזרחים פדרליים שיכולים לתבוע בבית משפט פדרלי. זו החלטה די מדהימה מבחינת הגזענות שלה, והיא גם החלטה שבעצם סללה את הדרך למלחמת האזרחים, בכך שהיא חסמה סוגים מסוימים של פשרות בין המדינות על נושא העבדות. אנחנו זוכרים אותה שוב, כהחלטה נוראית מבחינה מוסרית ומבחינה פרקטית, שמוליכה למלחמת אזרחים, שזו מלחמה עקובה מדם, שגבתה את חייהם של 2.5% מאזרחיה של ארצות הברית. זאת אומרת, זה מספר מדהים כשאתה חושב על זה. היום במונחים של המספרים שלנו היום, אנחנו רואים על מיליונים רבים, 8 מיליון אנשים, במונחים 2.5% מאזרחי ארצות הברית. רק שתבין כמה נוראית הייתה המלחמה הזו. מכאן אנחנו ממשיכים למקרה הבא, שנקרא Ex-Party Merriment.
שקורה תוך כדי מלחמה.
נכון, בדיוק, המלחמה פורצת ב-1861, ובמסגרת המלחמה הזו, הנשיא לינקן, שמנהל את המלחמה למדינות היוניון, בעצם נותן הוראה למפקדים הצבאיים שלו, שבפקודה הזו הוא משאה את צו ההביאס קורפוס. צו ההביאס קורפוס, בוא נאמר עליו מספר מילים, הוא צו, בלטינית ההביאס קורפוס,
תביאו את הגופה, תביאו את הגוף, את האיש.
בדיוק. זה צו שבעצם אדם שמוחזק במעצר על ידי הממשלה יכול לבוא לבתי המשפט ולטעון שהוא מוחזק על ידי המשפט באופן לא חוקי. ובתי המשפט יחליטו אם המעצר שלו הוא אכן חוקי או לא. זה צו ההביאס קורפוס, הוא צו שהמקורות שלו, המקור שלו זה המגנה קארטה מהמאה ה-13, זאת אומרת שזה צו עתיק יומין עם שושלת יוחסין מאוד מכובדת, אבן יסוד בחוק האנגלו-אמריקאי, וגם משהו שמוגן על ידי החוקה האמריקנית, זאת אומרת צו ההביאס קורפוס כלול בחוקה האמריקנית כאחד מהזכויות האזרח בארצות הברית.
ונשמע שתוך כדי מלחמה להביא כל עצור בפני בית משפט, נשמע כמו משהו, לא יודע, לא סביר.
נכון. כך בהחלט זה נשמע. זאת אומרת שגם היה פה מצב חירום אמיתי. לינקן לא מוציא את הצו הזה לכל ארצות הברית. בעצם הוא מוציא אותו לאזורים ספציפיים. במקרה הזה הייתה אמת סכנה מהותית לביטחונה של הבירה, של וושינגטון די-סי, והוא מוציא את הצו הזה בעקבות סכנה שצצה ועולה לגבי ביטחונה של הבירה, והוא אומר, באמת כמו שאתה אמרת, בעצם בתקופת מלחמה, בואו נשאה את הצו הזה באופן זמני, מכיוון שאין לנו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתחיל להביא את כל העצורים הללו, שאנחנו עוצרים אותם כסכנה מלחמתית מיידית, לא יכולים להתחיל להביא אותם לפני בתי המשפט, אני משאה את הצו. הבעיה עלתה מכך שבעצם השעיית צו ההביאס קורפוס הוא כוח שניתן לקונגרס האמריקני מתוקף החוקה, כן. והוא לא כוח שניתן לנשיא.
זאת אומרת לנשיא אין סמכות לעשות את הצעד הזה.
לנשיא אין את הסמכות החוקתית לעשות את הצעד הזה, וזה באמת עניין ההחלטה של Ex-Party Merriment, האדם שנעצר ללא הזכות של ההביאס קורפוס, רץ לבית המשפט, עורכי הדין שלו מביאים תביעה בבית המשפט של הפדרלי המחוזי במדינת מרילנד, וטוענים שנעשה פה מעשה לא חוקי מצדו של הנשיא לינקן.
אבל יושב בבית המשפט המחוזי הפדרלי, שופט מאוד מיוחד.
שופט שנקרא רוג'ר טני, דרך אגב רוג'ר טני, הוא השופט שכתב את החלטת הדרד סקוט, 4 שנים קודם לכן, בואו נזכור, זה היה שופט שהיה מאוד תמך במוסד העבדות, וזו מלחמת אזרחים שנלחמת בעצם על מוסד העבדות.
זאת אומרת, יש לנו ממשל רפובליקני, מתנגד עבדות, שהגיב במלחמה להשתלטות הדרומית על נכסים פדרליים בדרום, שהוא מאוד מאוד...
בעצם מי שפתח במלחמה אפשר לטעון עם מדינות הדרום כמובן.
נכון, אני אבל דייקתי בכוונה בעובדות, זאת אומרת הממשל הרפובליקני של לינקן, היה לו מאוד חשוב העניין של ביטול העבדות, ולכן באמת הוא, אפשר להגיד, פתח במלחמה, ומולו יש לבית משפט לעומתי, בית משפט שבעצם בעד מדינות הדרום, בעד להגן על מוסד העבדות, ואפילו הוא אומר את זה במילים מאוד קשות בדרד נגד סקוט, והוא כאן בעצם... בצד של אותו טרוריסט שעושה שם פעולות חבלה במרילנד ומעוניין דווקא בטובתו.
אז שוב, רק שנדייק, מלחמת האזרחים פורצת בעצם במי שעושה את המהלך הצבאי, מי שיורה את העיריות הראשונות הן מדינות הדרום, לא, נכון. לא מדינות, לא ה-Union, אלא ה-Confederation, ובעצם מה שמנסה לינקן להשיג בתחילת המלחמה לפחות, הוא האיחוד של מדינות ארצות הברית, זאת אומרת, הוא לא נלחם את המלחמה הזו בעצם על רקע מוסד העבדות, הוא נלחם את המלחמה הזאת בשביל לשמור על ארצות הברית כמדינה אחת ומאוחדת, כנגד מדינות שמורדות בעצם באיחוד הזה, ומנסות לפרוש מהאיחוד הזה, על רקע זה נלחם את המלחמה, וכמובן מוסד העבדות הוא המוסד שעומד ברקע, שבגללו מנסות מדינות הדרום לפרוש מארצות הברית, ובסופו של דבר לינקן באמת משתכנע, משהו שהוא לא בהכרח מאמין לו בתחילת המלחמה, שאמת יש לשחרר את כל העבדים ולחסל את המוסד הזה אחת ולתמיד, אבל המלחמה הזו נלחמת על ידי כוחות ה-Union, בעצם בשביל לשמור על ארצות הברית כמדינה אחת. עכשיו, פה גם נעשות מספר טעויות גסות מצידו של עורך דין מאור, הוא טוען שההחלטה בעניין אקס-פארטי מרימן היא החלטה של בית המשפט העליון של ארצות הברית. לא כך. בעצם ההחלטה הזאת ניתנת, כמו שכבר אמרנו, על ידי השופט, מי שהיה הנשיא בית המשפט העליון של ארצות הברית, רוג'ר טייני, אבל הוא מקבל את ההחלטה הזו לא בתוקף תפקידו בבית המשפט העליון. זו גם החלטה של שופט יחיד, לא החלטה, בית המשפט העליון של ארצות הברית מקבל את כל ההחלטות שלו עם כל שופטי בית המשפט העליון בהרכב מלא, תמיד. כן. פה מדובר בהחלטת יחיד, ובעצם רוג'ר טייני מקבל את ההחלטה הזו כשופט מחוזי במדינת מרילנד, מה שהיה בזמנו.
כשופט בבית משפט פדרלי שיושב במדינת מרילנד, איך זה נקרא? ניין סרקט?
לא, ניין סרקט זה, כל העניין הזה בא אחר כך, החלוק. מה שהיה בזמנו זה ששופטים של בית המשפט העליון האמריקאי, היו גם משמשים, בדיוק, היו משמשים כשופטים מחוזיים בכל מיני מחוזות אחרים.
אבל זה לא בית משפט מחוזי אמיתי, זאת אומרת, זה לא בית משפט מחוזי ששופט על פי חוקי מרילנד, זה בית משפט שיושב באיזה מחוז ושופט על פי חוקים פדרליים. זאת אומרת, הוא ערכאה פדרלית לעתירות כנגד הממשל הפדרלי.
בדיוק, וזה גם אחת הטעויות שעשה האורח שלך, זאת אומרת שמדובר פה בבית משפט פדרלי למאדרין, הוא חשב שמדובר פה למעשה בבית משפט של מדינת מרילנד, שהשופט רוג'ר טייני שימש בו זמנית כשופט של מדינה ושופט פדרלי, לא ולא, השופט טייני משמש פה כשופט פדרלי, של בית משפט פדרלי, שהוא כמובן בית משפט שונה מבית משפט מדינתי, וחלים עליו כללים אחרים וחוקים אחרים, וההחלטה הזו מתקבלת בעצם על ידי בית משפט פדרלי שופט יחיד, השופט טייני, שמשמש כשופט מחוזי, ובה הוא אומר, קובע שאמת הייתה פה הפרה של החוקה האמריקנית, כשהנשיא לינקן השעה את צו ההביאס קורפוס, מכיוון ששוב, כפי שאמרנו, הכוח להשעות את הצו הזה ניתן לקונגרס האמריקני, ולא לנשיא האמריקני.
עוד משהו שפה אתה מחדד, אתה עוד לא אמרת את זה במפורש, אבל אני רוצה להקדים אותך ברשותך, זה שבעצם כשהחלטה ניתנת בדן יחיד, היא החלטה פחות חזקה, פחות משהו שנקרא לזה, היה עכשיו באיזה מין, בפורום שאפשר להחליט בו, באיזה מין, נקרא לזה אפילו קוורום, קוורום זה בעצם פורום שאפשר, מספר נוכחים המינימלי, שאפשר להחליט בו באיזשהו דירקטוריון, או ברשויות אחרות, וכשמדובר בדן יחיד, אז אם הרשות המבצעת סותרת מה שנאמר שם, זה לא איזושהי תיאוריה שמחזיקה, כשם שבית המשפט, כשם שהרשות המבצעת הייתה מפרה החלטה שבית המשפט העליון האמריקאי שהוא יושב במוטב אמיתי של 9 שופטים.
בהחלט, מדובר פה קודם כל בערכה נמוכה יותר פשוט.
וגם דן יחיד, זאת אומרת, גם בארץ יש שופט בבית המשפט העליון הישראלי גם לא יכול להכריע בערעור לבדו, הוא חייב להעביר את זה למוטב של שלושה שופטים. זאת אומרת, בבתי משפט עליונים, גם בארץ אבל גם ברחבי העולם, לא מקובל שמישהו אחד יושב ומכריע ככה מהבטן או משיקול דעתו המשפטי, ואנחנו לא סומכים על שופט אחד שיכריע בדברים האלה. אנחנו רוצים מוטב. וכשאין מוטב, אז ההכרעה היא הופכת כשלעצמה, לא לפסק דין, אלא לזה מין החלטה, לזה מין משהו שהוא במדרג נורמטיבי נמוך יותר.
החלטה פחות חשובה, החלטה על ידי אדם יחיד, לא על ידי קבוצה של שופטים, החלטה לערכאה יותר נמוכה, וגם בוא לא נשכח, כפי שהבנתי את התזה של האורח שלך, הוא מדבר על חוסר ציות להחלטות של בית המשפט העליון, כך שבעצם מהבחינה הזו אין פה שום תימוך לתזה שלו. זאת אומרת, פה יש את המקרה היחיד שבעצם האורח שלך הצליח להביא דוגמה של חוסר ציוד להחלטה שיפוטית, אבל זה בכלל לא חוסר ציוד להחלטה שיפוטית של בית המשפט העליון. משהו, שוב, זה פשוט טעות עובדתית, פשוט טעות עובדתית שהוא עשה. הוא גם מציין דרך אגב שיש... הוא מקנח את התזה שלו בהזכירו עוד החלטה שלטענתו בעצם או לא צויתה באופן ישיר או נעקפה באופן מטריס, החלטה מ-2014, National Labor Relations Board versus Canning, החלטה שדנה בענייני מינויים של אנשי ממשל פדרליים בתקופת פגרה, מינויים שבדרך כלל צריכים את אישורו של הקונגרס. הוא טוען שהנשיא אובמה צפצף על החלטת בית המשפט העליון מ-2014. שוב, פשוט סיפור שאיננו נכון. אין לי מושג איך הוא הגיע למדוע הוא טוען את הטענות שהוא טוען, אבל בעצם לא סיפור נכון.
לא, 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 שנייה, אני רוצה רגע לתקן. הטענה שלו היא לא שהוא צפצף באופן, נקרא לזה, חוקי על החלטה שיפוטית כזאת או אחרת, אלא שבאופן מהותי הוא עקף אותה. זאת אומרת, טכנית הכל היה בסדר, אבל הוא מצא איזושהי קונסטרוקציה שלאשר אותם בתקופת הפגרה, ואז ברגע שאמרו שזה לא בסדר, אז הוא אמר, אין בעיה, אני מפטר אותם ומיד ממנה אותם מחדש.
נכון, לא היה ולא נברא. זאת אומרת שבניגוד למה שטען האורח שלך, לא היה פה מינוי לחדש, אובמה לא אמר, בסדר, עכשיו אני אמנה מחדש את אלה שאמרתם שאני מיניתי לא קשורה.
אז מה קרה איתם?
הנשיא אובמה ציית להחלטה שהתקבלה, אם אני זוכר נכון, אחת מתוך מהחבורה הזו הוא ניסה למנות שוב, אבל לא מתוך התרסה, אלא בתוך ציות לפרוצדורה הנכונה. האורח שלך טען שלאחר ההחלטה הזו, שבעצם טענה, ההחלטה הזו החליטה, שמינויים של הנשיא אובמה ל-National Labor Relations Board היו לא נאותים, לא חוקתיים, מכיוון שהם לא נעשו בתקופת פגרה אמיתית של הסנאט האמריקני. היה ציות מלא להחלטה הזו, הנשיא אובמה לא ניסה אחרי זה למנות כמינויי פגרה ללא אישור של הסנאט האמריקני את המינויים הללו. זה פשוט סיפור לא נכון, כמו הרבה מהסיפורים שסופרו על ידי עורך דין מאור בפודקאסט שלך. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה, אני רוצה לומר, קודם כל אני רוצה להודות לך על זה שהזמנת אותי לכאן, וגם לומר משהו על על החשיבות של האחריות, אם אתה רוצה, של אנשים כמוך היום. אנחנו באמת חיים בעולם חדש היום, זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שבו אנשים מקבלים את האינפורמציה שהם מקבלים, לא מהערוצים המוסדיים שהיו קיימים קודם. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים מספר, 10 שנים, 20 שנה אחורנית, אנשים באמת את האינפורמציה שלהם לגבי, לדוגמה, הנורמות החוקתיות של הממשל האמריקני, היו מקבלים את האינפורמציה הזו מעיתונים, מטלוויזיה, מרדיו, בעצם מאמצעי תקשורת שהיו בהם מה שאתה יכול לכנות שומרי הסף. ושומרי הסף הללו היו להם סטנדרטים עיתונאיים, שגם הכתיבו להם, לדוגמה, מי האנשים שיכולים לחוות את דעתם. לדוגמה, הם מומחים כאלו ואחרים. לא כל אחד שאיננו מומחה יכול לבוא ולטעון טענות כאלה ואחרות. עכשיו, אני לא בא להגן בהכרח על הסידור הזה. זאת אומרת, אין שום ספק שלא רק פרופסורים באוניברסיטה יכולים וצריכים לחוות את דעתם על עניינים חשובים ציבוריים כגון זה. אין שום ספק. לעומת זאת, כמובן חלה אחריות ציבורית כבדה על אנשים מסוגך ואני שוב רוצה לברך אותך על היוזמה האדירה ועל המאמצים האדירים שאתה עושה בכדי באמת לקיים את התוכנית ההסקטים.
אני רגע אנסה להסביר את הכלל שעומד מאחורי הדבר הזה, כלומר איך אני תופס את תפקידי כשומר סף, גם שומר סף רק של כמה אלפי או עשרות אלפי אנשים, איך אני מנסה. זאת אומרת, אני חושב שיש בסופו של דבר שתי שיטות משפט ברחבי העולם, אם לתמצת ולזקק את זה לאיזושהי דיכוטומיה בקירוב. יש את השיטה האדברסרית ויש את השיטה האינקוויזטורית. השיטה האינקוויזטורית שבה השופט יושב על הדין ומכריע או חוקר לבד את העדים, היא שיטה שאומרת בעצם יש איזושהי אמת והאמת נמצאת אצל אותו שופט. השיטה האדברסרית היא שיטה בעיניי שהיא הרבה יותר צנועה, היא אומרת, בתוך איזשהו דיבייט בין שני צדדים שכל אחד מייצג את הצד שלו בהגינות, אבל מנסה לראות את הנקודות לטובת הצד שלו, נגיע לאמת. זאת גם השיטה של ג'ון סטיוארט מיל בעל החירות. וכשפנית אליי, היה ברור לי שאני חושב שכבר בתגובה הראשונה למייל שלך, אמרתי, אני מזמין אותך לבוא, לפרוס את משנתך ללא הפרעות, ואם יבוא מישהו שלישי ויגיד לי, אני בגישת ביניים בין הפרופסור למאור, אז אני אזמין גם אותו, כי אני חושב שכל מי שיודע לנמק את עצמו בצורה שנשמעת, אז יש לו מקום. כמובן, יש לדברים האלה גבול, אבל אני בסופו של דבר חושב שמי שיקשיב לשני הצדדים יוכל יותר טוב גם להמשיך בלימוד עצמאי, אם זה באמת מאוד מעניין אותו, ואו להגיד, אוקיי, התיאוריה של זיו היא אולי מאוד מעניינת, היא אולי מאוד מושכת, היא אולי מאוד מתאימה לרצון הפוליטי שלי כאן כרגע, אבל פרופסור רבן הצליח לסדוק אותה, הצליח לגרום לדברים שהוא אומר להישמע מוטלים בספק, ואם בכך יהיה שכרך, אז אני חושב שהצלחת במטרתך בלהעביר את האמת ההיסטורית כפי שאתה תופס אותה, ואני בתפקידי, קראת לי שומר סף, אני חושב שהדרך הכי נכונה היא באמצעות דיבייט, שבו נותנים לכל אחד לבוא ולפרוס את משנתו בהגינות.
אני חושב שיש הבדל בין שני אנשים שמתעמתים לגבי תיאוריה מסוימת, מה שדרך אגב, במקרה שלפנינו לדוגמה, משוכנע שיש מאזינים שיקשיבו לרעיון שלך עם עורך דין מאור, יחשבו לתומם שיש נורמה אמריקנית שלא מצייתים להחלטות בית המשפט העליון, ואולי לא יגיעו להסקט שלפנינו. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על איזשהו ויכוח למען הגעה לאמת, אז ראוי שהוא יעשה בו זמנית. אבל מעבר לכך, אני חושב שיש הבדל גדול בין חילוקי דעות תיאורטיים לחילוקי דעות עובדתיים. זאת אומרת שפה עורך דין מאור, לא רק, לא רק שאני לא מסכים עם התיאוריה שלו, הוא טען הרבה טענות עובדתיות לא נכונות ומשפטיות לא נכונות מבחינה אובייקטיבית. ופה אני לא מסכים איתך בעצם שהדלתות צריכות להיות פתוחות, לא מדבר בהכרח על עורך דין מאור במקרה זה, אבל לא צריכות להיות פתוחות לאנשים באמת שטוענים טענות עובדתיות לא נכונות. אין מה לי, זה לא עניין שהוא נתון לוויכוח או צריך להיות נתון לוויכוח. עכשיו, חזרה לעניין התזה. בעצם, כשאנחנו מסתכלים על חמש הנקודות הללו, שעורך דין מאור מצביע עליהן, כשהוא טוען את הטענה המדהימה, שיש נורמה של חוסר ציות להחלטות של בית המשפט העליון האמריקני, אנחנו נשארים עם החלטה בודדת אחת, שהיא ההחלטה בעניינו של אקס-פארטי מרימן, שהיא החלטה שלא רק שלא התקבלה על ידי בית המשפט העליון האמריקני, אלא היא גם החלטה שמתקבלת במצב חירום. דרך אגב, הקונגרס האמריקני ב-1863 כן אישר את השעיית האביאס קורפוס.
זאת אומרת, בדיעבד, בסופו של דבר.
בסופו של דבר הוא אישר את זה. בואו נזכור שוב שמדובר פה בהחלטה שמתבססת על עניין של הפרדת רשויות, זאת אומרת, לאיזה רשות יש איזה כוח.
שוב, ואם החוקה העניקה כוח לקונגרס, והקונגרס בסופו של דבר מחליט להשעות האביאס קורפוס, אז באמת זאת החלטה קשרה למאדרין.
זו החלטה, זאת אומרת, שוב, להראות שכן הייתה התייחסות מאוד רצינית להחלטה הזו, למרות שהיא לא הייתה החלטה של בית המשפט העליון, הקונגרס האמריקני כן בסופו של דבר מאשר, אמנם בדיעבד, אבל מאשרר את הדבר הזה, אבל יותר, יותר, יותר חשוב מכך. בעצם, היה ויכוח, ויש עדיין ויכוח ענף, סביב המשמעויות של ההחלטה הזו, והעובדה שלינקן בעצם התעלם ממנה. לינקן לא רק שלא הפסיק את ההשעיה של ה... הביאס קורפוס באזורים הראשונים, הוא אחרי זה הרחיב את ההשעיה של הביאס קורפוס בפקודה למפקדים הצבאיים שלו באזורים אחרים. זאת אומרת, אין שום ספק שהוא יתעלם מהחלטת בית המשפט. אבל רוב הוויכוח נסוב סביב השאלה של מצבי חירום. מהו המעמד של החוקה והגבלות חוקתיות במצבי חירום, בחוקות שבעצם אין להם סעיף מיוחד למצבי חירום? יש כמובן חוקות שכן מתייחסות באופן ישיר למצבי חירום. החוקה האמריקנית לא עושה כך. ואז יש המון, יש כמו שאמרתי, ויכוח ענף סביב השאלה של מה המעמד של מצבי חירום תחת החוקה האמריקנית, ואקספאט אמריקן בעצם זו השאלה שהמקרה הזה מעלה, השאלה של סטטוס של הגבלות חוקתיות במצבי חירום זמניים, כמו שאמרנו, הייתה פה מלחמת אזרחים עקובה מדם. האורח שלך לקח את ההחלטה הזו, וניסה להוציא ממנה נורמה של חוסר ציות להחלטות של בית משפט ובית משפט עליון, כמו שאמרנו, החלטה. זאת אומרת שיש פה בכלל תזה שהיא רחוקה מאוד מאיך שרוב האנשים מפרשים את הלקח של ההחלטה הזו. וזו ההחלטה היחידה, אני רוצה להזכיר, שבעצם תומכת בתזה המדהימה של האורח שלך שאומרת, שבארצות הברית קיימת נורמה שנבחרי ציבור יכולים להתעלם מההחלטות של בית המשפט העליון, החלטות חוקתיות של בית המשפט העליון שאינן פופולריות.
אני רוצה רגע שנשכח שאנחנו משפטנים, וננסה רגע לדלג לשיח שיותר מדעי המדינה או שיח של פילוסופיה פוליטית. בעצם נשאלת השאלה, האם יש איזשהו בלם כנגד החלטות של בית משפט? זאת אומרת, נניח שבית משפט יחרוג מסמכותו, יקבל החלטות שהפרשנות שמפרשים את החוקה או את עקרונות היסוד של השיטה במקרה שלנו, במקרה הישראלי, הן החלטות באמת שמאוד מפריזות את כוחו של בית משפט לעומת רשויות אחרות. מה יכול לעצור בית משפט שכזה שמקבל החלטות כאלה מופרזות? אני כבר אגיד את התשובה שהרבה אנשים חושבים. התשובה שהרבה אנשים חושבים היא שלחוקק חוקים חדשים או לתקן את החוקה או את החוקים באופן כזה שיגביל את כוחו של בית המשפט. הבעיה היא, בעיניי, זה שמי שמפרש בסופו של דבר את החוקים, את החוקה, את כל הדברים האלה, זה שוב אותו בית משפט. אז אנחנו יוצרים כאן איזה מין מעגל קסמים שהוא לעולם לא נפטר. אם אין איזושהי דרך להגביל את כוחו של בית משפט באמצעות אי-ציות, אז אנחנו נשארים חסרי עונים מול בית משפט של מעט שופטים לעומת הרבה מחוקקים. שוב, הנשיא בארצות הברית הוא אחד, אבל בישראל ראש ממשלה הוא בעצם חלק מממשלה, הוא ראשון בין שווים שכזה, ובאמת יש לנו כאן מעט שופטים שמחליטים על הרבה מחוקקים או הרבה המוני העם, ויש לנו איזו סכנה שהם יפריזו בכוחם ויגלשו למקומות שאין בסמכותם.
אז קודם כל אני לא מסכים איתך שאין דרך להגביל את כוחם של השופטים. זאת אומרת, אני חושב שזה די ברור שאם הקונגרס האמריקני ואחרי זה באישור המדינות יעביר תיקון לחוקה האמריקנית שמגביל את חוקו, את כוחו של בית המשפט העליון באופן כזה או אחר, לערוך, לעשות ביקורת שיפוטית, אני חושב שברור לחלוטין שהשופטים יצייתו לכך. זאת אומרת, אני חושב שההנחה שהשופטים עובדים בתום לב, ואינם אנשים שמנסים להגביל את כוחם, לא משנה מה אומר החוק, הפרשנות הנכונה שלו, לשמעת לי טענה לא נכונה, בטח לא לארצות הברית, ואני מקווה גם ומשער גם לא לישראל. אבל מעבר לכך, אני רוצה, השאלה שאתה מעלה היא שאלה מאוד מהותית, שאלה מאוד חשובה, והיא השאלה שבעצם, למי אנחנו צריכים להעניק את הסמכות לפרש חוקה? יש פה בעצם שתי אופציות, או שאנחנו נותנים את הסמכות הזו לענף השיפוטי, לשופטים, או שלא, ואז הסמכות הזו נשארת בעצם תחת שיקול דעתו של המחוקק. המחוקק גם מחוקק את החוקים, וגם מחליט אם החוקים הללו מצייתים לחוקה או לא. או במקרה של פעולות של הרשות המבצעת. הרשות המבצעת גם פועלת פעולה, וגם מחליטה אם הפעולה הזו הינה חוקתית או לא חוקתית. יש טענות חזקות מאוד ונכונות לטעמי, מדוע בעצם הכוח הזה של הסמכות להחליט מה אומרת החוקה, צריך להיות נתון לענף השיפוטי, אבל לרשות השיפוטית, אבל לפני כן אנחנו צריכים אולי להבין מהי מטרתה של חוקה, מכיוון שלא חייבים חוקה יש הרבה מדינות ללא חוקות. ישראל הייתה מדינה שבעצם התנהלה הרבה שנים ללא מה שניתן היום לקרוא החוקה של מדינת ישראל, ויש הרבה מדינות אחרות שאין להן חוקות. מדוע בעצם אנחנו מאמצים חוקה? מה ההבדל בין חוקה לחוק? ההבדל המהותי בין חוקה לחוק היא הקושי שבתיקונה או בשינויה של חוקה. זה בעצם ההבדל הכי מהותי בין לנהל את המדינה שלך אך ורק בעזרת חוקים שמעבירה הרשות המחוקקת, או קיומה של איזושהי חוקה, איזשהו חוק על בעצם. ההבדל המהותי הוא שיש פה איזה מין חוק על שקשה מאוד לשנות אותו.
לא, השאלה באמת מי קובע, זאת השאלה הרי המרכזית בפוליטיקה, אפשר לומר, בסוף אם אנחנו צריכים לזקק את כל הפוליטיקה לשאלה אחת, זה מי קובע. ואני חייב לומר, סתם משהו מתוך החוויה הישראלית היא של תלמיד שמגיע לביקור בבית משפט עליון, והמדריכים בבית משפט עליון אומרים לו, למה בית משפט הוא מעל הכנסת, בגבעה, כי הוא בעצם מעל, הוא בעצם הרשות היותר חשובה. כמובן, בניגוד מוחלט למה שנאמר בפדרליסט, בניגוד מוחלט למה שאנחנו מכירים מזה שככל שאתה יותר קרוב לעם ולבחירה של עם, אתה יותר קובע, אז בעצם בחוויה הישראלית זה נראה שהרשות השופטת היא שם, היא קובעת, היא מפרשת, יש לה גם את השליחים שלה ברשות המבצעת, שזה היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו, ובעצם בארצות הברית יש לנו משטר אחר, אבל אנחנו נשארים עם אותה שאלה, מי בסוף הפרשן המוסמך?
אז קודם כל, כן, אני חולק על דעתך שבתי המשפט הם מעל הרשויות האחרות.
לא, זה המדריכים של הנערים אומרים ככה, אבל זה, אתה יודע, גרסא דינקותא הרבה פעמים נשארת לאורך הרבה שנים.
כן, הרשויות האחרות, אבל הרבה יותר, יש לנו הרבה יותר כוח כמובן מהענף המשפטי. אבל בוא, בסדר, בוא נדון בדיוק בעניין הזה, אבל אני חושב שלפני שאנחנו דנים בשאלה, למי צריכה להיות נתונה הסמכות האחרונה למה שדורשת החוקה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהי חוקה? למה בכלל יש חוקה, אילו מטרות היא משמשת. עכשיו, אני חושב שהמטרות העיקריות של, לא, אני חושב, המטרות העיקריות ניתן לומר, שלהן משמשת חוקה, היא בעצם לקחת מספר החלטות מסוימות בתחומים מסוימים, ולהוציא אותם באופן כזה או אחר משיקול דעתם של מצביעים דמוקרטיים. בעצם אתה אומר, יש פה מספר החלטות שאנחנו לא רוצים לתת למצביע, להתערב בהן. איזה סוג של החלטות אלו? איזה סוג של החלטות אנחנו בעצם מנסים לשים מחוץ להישג ידו של בוחר דמוקרטי? יש שני סוגים בקרים. אחת זה הדמוקרטיה עצמה. אנחנו לא רוצים לאפשר למצביע הדמוקרטי לחסל את הדמוקרטיה. כי ברגע שהוא חסל את הדמוקרטיה, העניין הזה מחוסל גם לדורות הבאים. נכון? זאת אומרת שאנחנו רוצים...
כן, אנקדוטה מישראל, אנקדוטה מישראל זה שבחוק יסוד הכנסת, שיטת הבחירות משוריינת ל-80 חברי כנסת. זאת אומרת, בשביל לשנות השיטה, לא יבואו כמה מפלגות גדולות או כמה מפלגות עם אג'נדה, וישנו את כל השיטה לשיטה שתגביר את כוחן עוד יותר. אלא אנחנו רוצים גם את ההסכמה של המיעוט, אנחנו רוצים את השיתוף פעולה הזה שלא יהיה פה עריצות הרוב, ולכן אנחנו הופכים את זה מרוב רגיל או רוב מוחלט לרוב מיוחס.
בדיוק, זאת אומרת שקודם כל, כמו שאתה גם אומר, דרך אגב, לא כל החוקות, אבל רוב החוקות מאפשרות גם תיקונים לדברים הללו. לדוגמה, חוקי היסוד של גרמניה לא מאפשרים בכלל, אבסולוטית, שינויים למספר סעיפים חוקתיים שדנים בזכויות אזרח. זה על רקע הניסיון רב אמר שלהם עם הנאצים. כן? אבל רוב החוקות, כולל החוקה האמריקנית, בעצם מאפשרת שינויים. היא רק עושה את השינויים הללו למאוד מאוד קשים. כמו שאתה אומר, נניח, אם צריכים סופר מג'ורית, צריכים 80 חברי כנסת במקום 61. זה סוג של סעיף, שוב, שקשה מאוד לרוב דמוקרטי רגיל לשנות אותו. עכשיו, שוב, אז אמרנו, דבר אחד שאנחנו רוצים להגן בעזרת החוקה, זה להגן על הדמוקרטיה עצמה. עכשיו, שים לב, ברגע שאנחנו מדברים על הגבלות כאלו, אנחנו כבר מלכתחילה מדברים על הגבלות על הדמוקרטיה עצמה, בעוד שהאופציה לביקורת שיפוטית היא פשוט להשאיר את העניין לדמוקרטיה. נכון? זאת אומרת שהחוקה בעצם יש בה במהותה משהו שהוא משקל נגד כנגד הדמוקרטיה. אז דבר אחד, החוקה מגינה על הדמוקרטיה עצמה. זכויות ההצבעה, חופש הדיבור שהוא מהותי לדמוקרטיה וכולי, אלו הם דברים שאנחנו לא רוצים לאפשר לרוב של נבחרי ציבור אולי, לרוב פשוט של נבחרי ציבור, לגעת בהם. הדבר השני שאנחנו רוצים לשים מחוץ להישג ידו של רוב דמוקרטי, הוא החופש. ופה חשוב להבחין בעובדה, שאנחנו במדינות המערב, רוב מדינות המערב, לא חיים רק בדמוקרטיות, אנחנו חיים בדמוקרטיות ליברליות. ודמוקרטיות ליברליות הן דמוקרטיות שגם יש בהן חופש, חופש דת לדוגמה. החופש, יש חופש אוטונומי לאינדיבידואל, שבו הוא יכול להחליט לעצמו איך לנהל את חייו.
אני אנסה רגע באמת להסביר, כלומר אני חושב שיש אנשים שלא מבינים שדמוקרטיה ליברלית היא ממשל מוגבל, אבל זה לא רק כמו התפיסה הישראלית שבית המשפט העליון שומר על הממשל מוגבל, אלא גם יש איזושהי תפיסה, אני חושב גם עממית, שהממשל לא אמור להתערב בנעשה בכל דבר, בכל עניין, לקבוע את הכללים המפורטים, כל אחד איך ראוי שהוא יחיה את חייו, אלא הממשל נשמר מוגבל, גם הוא מקביל אחד את השני, כלומר, זה שיטה של יותר מאשר איזונים, כמו השיטה הישראלית או הסנטימנט הישראלי, אלא שיטה של בלמים. עכשיו יש לנו את ביידן בתור נשיא, נבחר, ויש לנו את הסנאט או הקונגרס שהם רפובליקנים, זאת אומרת, הם בולמים אותו, הם מחייבים לעשות פשרות. כשיש פשרות, יש פחות פגיעה בחופש של האזרח, כי בעצם זה לא שליט שעושה כל מה שעולה בדעתו ומחליט ומיד מיישם את זה בעם, אלא הרשויות מאזנות, לא מאזנות, בולמות אחת את השנייה, מה שגורם לזה שבסופו של דבר המשטר הוא לא משטר כאיזה מין בבועה של השליט, אלא משטר ששומר על איזושהי אוטונומיה, איזשהו חופש, איזשהו מרחב אישי של זכויות אדם שליליות, שבעצם הממשל לא מתערב בהם ואסור לפגוע בהם.
אז הפרדת הרשויות היא מכניזם אחד אולי לשמור על החופש, אבל אין שום ספק, בטח כשאתה מסתכל על ההיסטוריה של ארצות הברית, אין שום ספק שרוב דמוקרטי הרבה פעמים היה שמח לבטל חופש כזה או אחר בהרבה תחומים, בין חופש הקניין לחופש הדת לחופש הדיבור וכולי וכולי. זאת אומרת שיש לנו חוקה, מכיוון שאנחנו רוצים לא לאפשר לרוב דמוקרטי, כולל רוב שיכול לשתף פעולה, עם שיתוף פעולה בין הענף, בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת, לפגוע בחופש הזה. החופש הזה, החופש, שוב, ללבוש את הבגדים שאנחנו רוצים, להאמין באלוהים או לא להאמין באלוהים, לומר את הדברים שאנחנו רוצים לומר, להחליט מי, את מי להזמין אלינו הביתה ואת מי להזמין אלינו למיטה. זה סוג של חופש שאנחנו מגינים עליו במדינות דמוקרטיות ליברליות. דרך אגב, יש שיח, שהוא שיח שגם קיים בישראל, שהוא די מבלבל, שבעצם מגדיר את הדמוקרטיה עצמה כסוג של דמוקרטיה ליברלית. אני חושב שזה שיח שאנחנו צריכים לנסות להימנע ממנו. אנחנו צריכים להפריד.
רגע, כי זה טענה שאני לא חושב ששמעתי אותה אי פעם.
יש הבנה, יש אנשים שטוענים, שהדמוקרטיה האמיתית היא דמוקרטיה שכוללת בחובה את הליברליות. זאת אומרת שהדמוקרטיה צריכה להיות מובנת כסוג של משטר פוליטי שגם כולל הגנה על זכויות החופש של הפרט. ואני חושב שהמיזוג הזה בין הליברליזם לדמוקרטיה זה משהו שהוא מבלבל, ובאופן קונספטואלי לא נותן לנו להבין שלמעשה יכולה להתקיים דמוקרטיה ללא ליברליות, או ליברליות ללא דמוקרטיה. דמוקרטיה היא באמת סוג של משטר שבו הכוח הפוליטי נתון לנציגי ציבור שנבחרים בבחירות חופשיות כל מספר שנים. זוהי דמוקרטיה, והרוב הוא זה שמחזיק בכוח הפוליטי. ליברליות היא סוג של משטר שמגביל את כוחה של הממשלה, ושומר על איזשהו אזור של חופש אישי. עכשיו, יש מדינות, כמו שאמרתי, יש מדינות לא ליברליות. יש מדינות דמוקרטיות ולא ליברליות. לדוגמה רוסיה, לדוגמה טורקיה, דרך אגב, כן. מדינות שבאמת עוקבות אחר ההמלצה של עורך דין מאור, שבהם, שוב, הרשויות לא בהכרח מצייתות להחלטות של בתי המשפט שלהם. ארדואן, כן. לדוגמה, ב-2016 אמר שהוא לא יציית להחלטות של בית המשפט העליון החוקתי של טורקיה להגן על עיתונאים. כן? אלו המדינות שבאמת קיימת בהן הנורמה הזו.
אבל אם היה דרד סקוט בתור בית המשפט העליון אמריקאי כיום, האם עדיין היית ממליץ להקשיב להחלטות שלו? כלומר, לא דרד סקוט, אלא הייני, בעצם שיושב הרכב של היינים, תשעה שופטים שכאלה, האם עדיין היית מחזיק בדעה הזאת?
לא משנה איכן יושבת הסמכות להחליט מה דורשת החוקה, אין שום ספק שאנחנו נקבל החלטות מוטעות, לא נכונות, לא מוסריות וכו'. השאלה שלנו, השאלה שאנחנו דנים בה, היא השאלה, מי הוא הגוף שצריך לקבל את הסמכות הזו? עכשיו, השאלה הזאת אומרת שוב, יש לנו שתי אופציות. או ששאלת החוקתיות של חוקים ניתנת לרשות המחוקקת עצמה, היא גם מחוקקת וגם מחליטה על החוקתיות של, של חוקיה היא, או שהיא ניתנת לרשות השיפוטית, שהיא רשות גם עצמאית מהרשות המחוקקת, זאת אומרת שזה לא אותו גוף שגם מחוקק וגם מחליט על חוקתיות, והיא גם רשות שאיננה של נבחרי ציבור, ובזה יש חשיבות אדירה. זאת אומרת שלא רק שאנחנו יוצרים פה את הבלמים והאיזונים שדיברת עליהם, בכך שאנחנו מפרידים בין הליך החקיקה לבין הליך ההחלטה על חוקתיות של חוק, שזה יתרון אדיר כשלעצמו, אלא שאנחנו גם נותנים בידיהם של אנשים שאינם נבחרי ציבור את ההחלטה. עכשיו, מדוע זה חשוב? מכיוון שלהזכיר לך, הליברליות והחופש באים להגביל את הדמוקרטיה. ואם הסמכות לקבוע אם חוק מסוים הפר את החופש שמגנה עליו החוקה האמריקאית ניתן לנבחרי ציבור, כמובן שיש להם הרבה פעמים, יש להם את התמריץ הפוליטי בעצם להגביל את החופש. אתה נותן את הסמכות להחליט אם חוקי המדינה הפרו את החופש, את החופש האישי, את החופש שמגנים עליו עקרונות הליברליות, אתה נותן אותו לגוף שהוא מבודד מההליך הדמוקרטי, ובכך יכול להפעיל שיקול דעת יותר נכון, במקרים שבהם יש לחץ פוליטי להגביל את החופש.
הדברים שאתה אומר הם מאוד מדויקים, אני חושב גם ברמה של השפה האנגלית או האתוס האמריקאי, זאת אומרת, אתה משתמש פה לאורך 2-3 דקות האחרונות שדיברת, במילה חופש, ובישראל מקובל יש מילה זכויות. אני חושב שאחד האיומים שיכולים להיות לחופש שלנו, הם דווקא זכויות. וכמובן לא צריך לגזור את המשפט שלי ולהוציא אותו מהקשרו, אלא רק, מה שאני מתכוון לומר, זה שהרבה פעמים בשם איזושהי רצון להכתיב תפיסת עולם, זה יכול להיות תפיסת עולם פרוגרסיבית, זה יכול להיות תפיסת עולם שמרנית, אבל בשם איזשהו נסיון להכתיב תפיסת עולם, בית משפט עליון יכול מאוד להפריז בכוחו, ולנסות לחנך את הציבור ולגרום לו לחשוב שמשהו מגן עליו, זה בעצם זכויות או חופש, ומשהו בעצם מגן עליו זה איזושהי תפיסת עולם שהיא יכולה להיות מנוגדת לרצון של העם, ויכול להיות שבכלל תפיסת עולם כופה שמבקשת, נגיד כמו במקרה עכשיו בית המשפט העליון בארצות הברית, שחייב איזה אופה להכין עוגת חתונה. זה לא מגן על החופש, זה סך הכל הוא פשוט לא רוצה להכין עוגה. זאת אומרת, בית המשפט העליון חייב אותו בעצם להכין עוגה לזוג הומו-לסבי שבא לפניו וביקש להכין עוגת חתונה.
זו שיחה מאוד חשובה ומעניינת. לפני שאני מגיב על הדברים, אולי אתה יכול לתת לי שוב דוגמה, זאת אומרת, דוגמה מישראל, או שאנחנו יכולים לדון בדוגמה שהעלית, שפה יש עניין של קונפליקט בין זכויות אזרחיות. זאת אומרת שפה יש מצב, ואלו מצבים שעולים, האמת, תחופות, שבהן זכות של אדם אחד מתנגשת בזכות של אדם אחר, ואז בית המשפט נאלץ להחליט אילו משתי הזכויות הללו תקבל עדיפות. במקרה הספציפי שאתה הזכרת, הייתה פה התנגדות בין עקרון השוויון, עקרון השוויון של זוגות הומוסקסואלים להינשא, זו הזכות שהוא הכיר בבית המשפט העליון, וחופש הדת.
אני אומר, כן, בבקשה. יש גם פסק דין זה מישראל, שבעל בית דפוס מבאר שבע, שהוא אדם דתי, סירב להכין פליירים לאיזושהי עמותה, סליחה, איזושהי אגודת סטודנטים מאוניברסיטת בר אילן, שמקדמים את התא הגאה שלהם. ובית המשפט העליון בישראל פסק כנס לאותו בעל בית דפוס, ואמר, הצעד הזה הוא לא חוקתי, הוא נוגד באמת את עקרון השוויון ואת כל הדבר הזה. אבל עקרון השוויון, אני חושב, הוא חרב פיפיות, במובן הזה שלא שאני אומר ששוויון הוא דבר רע, במובן הזה שאני אומר ש שוויון הוא דבר כל כך בסיסי באישיות שלנו, הקנאה הזאת או הרצון שלנו לגרום לכולם להיות שווים, או שכולם יקבלו את המנה המגיעה להם, או אם בתרגום, אפשר גם לתרגם את זה לצדק חברתי או צדק קוסמי כלשונו של פרופסור תומס סואל. וזה משהו שבעיניי אי אפשר להשתמש באופן חד וחלק בעולם המשפט ולשפוט רק על פי שוויון, כי שוויון הרבה פעמים תחושת בטן, או הרבה פעמים איזושהי רגש, איזושהי קנאה, והעקרונות, המשפטים שעל פיהם צריך לשפוט, זה שוויון לפני החוק, לא סתם שוויון.
אז שוב, קודם כל אני לא מקבל את ההנחה ששוב אתה מניח או קובע, שבעצם בית המשפט, בתי המשפט מחליטים החלטות שהן תמיד החלטות מאוד נחרצות, שאין להן לא את הגמישות ולא את העדינות שנצרכת לצורך החלטות סבוכות, כגון הקונפליקט בין עקרון השוויון או חופש הדת. אלו שני עקרונות יסוד של החוקה האמריקנית, וניתן כמובן לטעון שבתי המשפט במקרה הספציפי שאתה מדבר עליו לדוגמה, בעצם החליטו החלטה לא נכונה. דרך אגב, מה שאתה אומר הוא לא מה שלמעשה קרה פה. זאת אומרת, בית המשפט העליון של ארצות הברית בסופו של דבר החליט שלא נעשתה פה עבירה על החוק. זאת אומרת, בית המשפט העליון לא קיבל את ההחלטה שאתה טוען שהוא קיבל, שבו הוא בעצם העדיף את עקרון השוויון על עקרון חופש הדת. להפך, בית המשפט בו ביטל את הכנס שהוטל על בית המשפט העליון של ארצות הברית, ביטל את הכנס שהוטל על האופי הספציפי הזו, על האופי הספציפי הזה. אבל פה יש פה קונפליקט שבית המשפט יצטרך לדון בו במוקדם או במאוחר, ולהחליט באמת אלו שני העקרונות הללו, עקרון השוויון או עקרון חופש הדת, העקרונות החוקתיים הללו יצריך לנצח.
אני באמת דיברתי על ההחלטה של בית המשפט הפדרלי, לא בית המשפט העליון הפדרלי, בית המשפט הפדרלי, שפסק שהאופה היה פה בעייתי, או הפר את הזכויות של הזוג ההומולסבי, וגם כמובן באותו הקשר, גם על ההחלטה של בית המשפט העליון הישראלי, בפסק דין צבעי הקשת, שטבע את אותו בעל בית דפוס. מה שמראה, שוב, הדברים האלה, בכלל, כל עקרון השוויון שנכנס לחיינו בדהרה, אני חושב שהראשון ששם לב אליו, או הראשון ששם לב אליו כאקט סוציולוגי, היה אלכסיס דה טוקוויל, כך הוא גם פותח את הספר שלו, הדמוקרטיה באמריקה, הוא דבר שכנראה ילווה אותנו עוד הרבה שנים קדימה, כלומר, כאיזה מין תנועה נפשית שמבקשת איזשהו שוויון בין בני אדם, שוויון שיוצר הרבה פעם אחידות, שוויון שהוא איזשהו סוג של מזג, ולא סתם שוויון בפני החוק. בוא נראה שלא מתייחסים באופן שונה לשחורים, ולא מאפשרים להם לעתור לבית משפט עליון. כמובן אלה החלטות שאני חושב שהן נפשעות.
אם הדאגה שלך היא שזה לא שפיטה על פי חוק, אלא שפיטה על פי רגש, נראה לי שהדאגה היותר גדולה שלך צריכה לבוא מנבחרי ציבור מאשר משופטים. שוב, השאלה שלפנינו היא מי הרשות שצריכה להחזיק בסמכות להחלטה אוטוריטטיבית לגבי מה דורשת החוקה. ושופטים עובדים באופן שונה, באופן מהותי, מפוליטיקאים. כפי שהזכרנו קודם, כשפוליטיקאי מקבל החלטה חוקתית כזו או אחרת, ופוליטיקאים עושים הכרזות, נותנים הכרזות חוקתיות כל הזמן, זה חוקתי לאסור על, זה חוקתי לא לאסור על הפלות, זה לא חוקתי להגביל החזקה בנשק וכולי וכולי. השאלה היא כיצד הם מגיעים להחלטה הזו. עכשיו, אין שום דבר מבחינה מוסדית שמחייב אותם להגיע להחלטה הזו באופן רציונלי, שקול ומוצדק. תחשוב על הרשות השיפוטית והגדרות התפקיד שלה. שופטים, כשהם מקבלים החלטה מסוג זה אחר, גם כשהם צריכים להחליט לגבי קונפליקט בין עקרון השוויון לחופש הדת לדוגמה, בכל זאת הם צריכים להסביר לנו מהו הצידוק להחלטה שהם הגיעו אליה. הם צריכים להסביר לנו כיצד ההחלטה הזו בעצם מתיישבת עם החלטות קודמות בנושאים הללו. הם צריכים לכתוב את הצידוקים שלהם בכתב ולפרסם אותם, בכדי לוודא שהציבור מודע לסיבות להחלטות האלו ולצידוקים שלהם. ושוב, כל עיקרון העקביות, עיקרון הצידוק הרציונלי, אלו הן כולן עקרונות שפשוט אינם חלים על פוליטיקאי. כשאתה שואל את עצמך, איזה ענף צריך להיות אחראי על הסמכות, על אכיפת החוקה, או אפילו על הקביעה של מה דורשת החוקה, אם הסמכות הזו נתונה לענף השיפוטי, בעצם אתה מקבל את ההחלטות הללו בצורה של שלטון החוק. אתה מקבל את ההחלטות הללו בצורה של מה שאנחנו קוראים לו חוק. משהו שהוא מנוסל, משהו שהוא מוסבר באופן רציונלי, ומנסה לשמור על עקביות, ומפורסם לציבור. זה לא המצב כשההחלטות הללו ניתנות על ידי נבחרי ציבור. אלוהים יודע איך הם מגיעים להחלטות האלה. הם מגיעים להחלטות האלה כי הם אכלו את הביצה הקשה בבוקר, הם מגיעים להחלטות האלה מכיוון שרוב הציבור תומך בהחלטה הזו, הם מגיעים להחלטות האלה מכיוון שהחבר שלהם בקונגרס או בכנסת ביקש מהם שיחליטו כך או אחרת. אין סטנדרטים של שלטון החוק שחלים על ההחלטות הללו. וזה אחת הטיעונים הכי חשובים לגבי מדוע אתה רוצה שהסמכות תהיה נתונה לשופטים ולא לנבחרי ציבור. מעבר לכך, יש עוד סיבה אחת, אני רק יכול לגמור עם עוד סיבה אחת שהיא חשובה וקשורה למה שאנחנו מדברים עליו. בעצם, השאלה למי צריכה להיות נתונה הסמכות של ההחלטה לגבי מה שדורשת החוקה, היא שאלה שלשופטים, מה שמחליט לגביה בסופו של דבר, זה אך ורק החוקה. במילים אחרות, החוק זה מה שעושים שופטים, והשיקול היחיד העומד לפניהם כשהם מחליטים את ההחלטות החוקתיות שלהם, הוא החוק, או החוקה. זה משהו שאי אפשר לומר על נבחרי ציבור. אני יכול לתת לך דוגמה נפלאה מהקונגרס האמריקני. ב-2006 היה חוק שהוצע על ידי שלטונו של הנשיא ג'ורג' דאבליו בוש, שניסה להגביל את סמכותם של בתי משפט לשמוע ערעורים מהעצורים בגואנטנמו ביי, זה הכלא הצבאי האמריקני שממוקם בקובה. היה סנאטור אחד שמו ארלן ספקטר, הוא סנאטור מאוד מכובד במדינת פנסילבניה, למעשה הוא היה פעם סנאטור דמוקרטי, ואחרי זה הפך להיות סנאטור רפובליקני, מומחה גדול בחוקה האמריקנית, הוא עצמו משפטן, בוגר אוניברסיטת הרווארד, הוא היה ראש הוועדה שדנה במועמדים לבתי המשפט הפדרליים, ואם אתה הולך ליוטיוב ובוחן את השימועים הללו שהוא ניהל, אתה יכול לראות שמדובר באדם באמת שמבין לחלוטין את החוקה האמריקנית ואת כלליה, משהו שאי אפשר לומר על רוב הפוליטיקאים. כשהחוק הזה בא לפני הקונגרס, ארלן ספקטר אמר, זהו חוק שאיננו חוקתי, מכיוון שהוא מפר את סעיף ההביאס קורפוס, שאנחנו דיברנו עליו קודם באקס פרטי מרימן. והוא טען שהחוק הזה איננו חוקתי, הוא הציע תיקון לחוק שיהפוך אותו לחוקתי, התיקון שלו לא התקבל, ו-24 שעות אחר כך הייתה הצבעה, וארלן ספקטר הצביע בעד החוק. איך זה? מספר שבועות אחר כך התפרסמה כתבה בניו יורק טיימס, שהסבירה שארלן ספקטר החזיר חוב לסנאטור השני מפנסילבניה, שתמך בו בזמנו, למועמדות שלו שוב כסנאטור, ועכשיו חשש שאם ארלן ספקטר יצביע נגד החוק, זה יערער את הפופולריות של הסנאטור השני, מכיוון שהוא תמך בארלן ספקטר. עכשיו, מה הדוגמה הזו מראה לנו? היא מראה לנו שהשאלה מה אומר החוק, או מה אומרת החוקה, היא לא בהכרח השאלה היחידה שעומדת לפני עיניהם של נבחרי ציבור, כשהם באים להחליט מה אומרת החוקה. מכיוון שנבחרי ציבור, התפקיד שלהם גדול ורחב יותר, מהתפקיד של להחליט מה דורש החוק. התפקיד שלהם הוא תפקיד של לנהל מדינה. בשביל לנהל מדינה אתה צריך לעשות פשרות, אתה צריך להגיע להסכמות, אתה צריך לשמור על חברים וכו' וכו'. ואז הם מקבלים החלטות, שבעצם הן החלטות חוקתיות, תוך שיקולים שאין להם דבר וחצי דבר עם החוקה. זה אופציה לשופטים.
פותח בפנינו דיון מאוד מאוד רחב לא רק מי אמור להחליט, אלא גם מה מטרתה של דמוקרטיה, מה השיקול דעת שאמור להנחות נציגי ציבור, האם העם, או האם אחרי שהם נשלחו על ידי העם, או נבחרו על ידי העם, הם אמורים בעצם לממש איזשהו עיקרון רפובליקני, שבו הם אמורים לייצג את האינטרס הכללי, או איזשהו אינטרס ציבורי גדול יותר מאשר להיבחר שנית. זאת באמת שאלה גדולה, אבל אני חושב שאנחנו כרגע לא נרחיב את העירייה ונדון בה, ונשאיר את המאזינים שלנו לחשוב ולקרוא עליה. ומכאן הייתי שמח באמת שלקראת סיום, תיתן איזה המלצת קריאה, האזנה, סרט, סדרה, פודקאסט, מה שבא לך, זה יכול להיות מאמר, יכול להיות ספר. אני רוצה בהזדמנות זאת להמליץ על הספר הנפלא של הייק, שנקרא דרך לשעבוד, שיצא בהוצאת שלם, לא כזה ספר עם יותר מדי עמודים, ככה ספר שיצא מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהיה מחשבה באנגליה לבוא ולהמשיך את נקרא לזה תכנון המדינתי, גם לתחום שאחרי המלחמה. זאת אומרת, כל כך הצליח לנו לעשות את התיאום הזה בזמן מלחמה, וזה הוביל לתוצאות כל כך טובות של ניצחון על הרוע המוחלט של הנאצים. והייק בא ומציב כאן תזה נגדית ואומר, אם אנחנו נבוא ונעשה סוציאל דמוקרטיה, או נגביל בעצם את התחום הכלכלי בחייו של האזרח, אנחנו גם בעצם נגביל את הדמוקרטיה בצורה מאוד רחבה, כי חלק מהחופש שלנו זה לא רק לממש את הזכות לדעת או חופש דעת או חופש ביטוי, אלא גם איך להשתמש בקניין שלנו, זה חלק מאוד גדול מהחופש, והגבלה של החופש הכלכלי היא בעצם הגבלה גם של הדמוקרטיה, ואנחנו חלילה נדרדר לפשיזם.
טוב, אז אני קודם כל לא בקיא במה שמתורגם לעברית.
לא, אתה לא חייב, אנחנו... כן.
אז אני אמליץ מה ש...
חלק כמוך גם קוראים אנגלית.
בדיוק, אז אני אמליץ על, על פילוסוף של משפט, לון פולר שמו, L-O-N שמו הפרטי, פולר, F-U-L-L-E-R, שם המשפחה שלו, תורת המשפט, שדנה בין השאר בשאלה של אינטרפרטציה שיפוטית, מהי בעצם אינטרפרטציה שיפוטית, איך עושים אותה, מהן ההגבלות שלה, האם אנחנו מוגבלים במובן המילולי של הטקסט, האם מטרת החוק היא צריכה להיות נר לרגלנו כשאנחנו עושים את האינטרפרטציה המשפטית, מהו תפקיד המוסר באינטרפרטציה השיפוטית וכולי וכולי, אלו שאלות מרתקות, שאני עוסק בהן, זה אחד הקורסים שאני מלמד, הוא קורס באינטרפרטציה שיפוטית, ולון פולר, שכתב בשנות ה-1950, 60, 70, היה פילוסוף של המשפט, שהיה פרופסור באוניברסיטת הרווארד, וכתב ספר קטן ומאוד נגיש על הפילוסופיה השיפוטית, על פילוסופיה של המשפט, שנקרא המוסר של החוק, וזו ההמלצה שלי, הוא אדם, כל מה שפולר כתב היה באמת נפלא, הוא באמת היה פילוסוף של המשפט, לעניות דעתי, מהמוצלחים ביותר שהיו אי פעם, והוא כותב באופן, שוב, שהוא מאוד נגיש, מאוד לא טכני, ומאוד מעניין. אז אני ממליץ גם על המאמרים שלו, ויש לו די הרבה, וגם על הספר שלו, המוסר של החוק.
האמת, חלק מהכתבים שלו גם תורגמו לעברית, ואם אני זוכר נכון את הקורס שמשפט חוקתי שלמדתי, אז באמת הוא גם נותן תנאים למהו חוק שראוי שיחוקק בכלל, תנאים שהם לכאורה טכניים, איסור על חקיקה רטרואקטיבית, חוק ברור, חוק שמפורסם, כל מיני כללים שעוזרים לו להבין בעצם מה זה שלטון החוק, או מה הם התנאים לחוק שהוא חוק שנקרא לזה עומד באיזשהו סטנדרט חוקתי נכון, מינימלי. ניסיון נוסף נעשה גם על ידי הייק בספר שלו חוקת החירות להגדיר מהו שלטון החוק. אני חושב שזה ממש חובת קריאה לכל מי שרוצה להשתתף בדיון ציבורי בישראל, שמדברים יש הרבה על שלטון החוק, שלטון החוק, פשוט להבין שיש גם הרבה גישות, אבל גם הרבה גישות מנומקות, ולא רק גישות תקשורתיות של צעקות וריבים באולפנים.
כן, אז ושוב תודה רבה תמיר על שהזמנת אותי ונתת לי להביע את דעתי. תודה על ההזמנה.
בשמחה. היה לי לעונג. תודה רבה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.